ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן ויטל הברכה שבכיכר המדינה. עמית, אנחנו מקליטים את זה ביום ראשון בבוקר, הולך להיות פה איזה טור ואחרי זה גם פרק NBA, אבל אתה פה ביום ראשון בבוקר, ולמרות שהקלטנו שני פרקים בשבוע שעבר שנוגעים למשחק הזה, איתך לא חושב שיצא לנו לדבר יותר מדי, ים הקביסט, דבר. נו, בוקר, 9 בבוקר, מה?
יום ראשון, 9:48 בבוקר, מת מפחד.
מת מפחד?
מפחד.
מפחד?
כן.
מוטלט שלנו, שהוא עוד מכבי חיפה, אימר שמכבי תל אביב לצחיב, אתה עוד מכבי תל אביב מפחד. מה אתם עושים? לוחמה? עודי
מכבי חיפה...
נו.
עכשיו הם כאילו, אתה יודע...
זה נאחס, אתה אומר? לא, אני מאמין להם, אני מאמין להם...
אני חושב ש...
טורצ'רד פן בייס.
אין דבר כזה, נאחס.
נו.
אבל אני באמת מפחד. אני לא אומר שאין סיכוי, אני באמת מפחד.
מה התסריט של המשחק? מה קורה? נו, חלמת?
אני היום... אני היום הולך לתחנה, מה שנקרא, ושם ממיטב כספי על אחד-אחד. אבל אני לא באמת מאמין בזה.
אוקיי.
אני חושב שפותחים את המשחק, אנחנו מקבלים גול. מקווה שלא מדוניו, אבל אנחנו מקבלים גול. אני חושב שאנחנו מקבלים עוד אחד.
וואלה.
כן, בתחילת המחצית השנייה כזה. ואז אנחנו כנראה נחזור, ושם זה ייגמר, וזה ייגמר 2-1.
2-1, אתה אומר. אוקיי, בסדר. 2-1 למכבי חיפה, זה מה שרציתי להמר, בסוף אמרתי 3-1.
עם אופציה, אתה יודע, לגניבה ל-3-1 להם כזה, אתה יודע. בסוף כזה שעושים אולאוטטה כזה.
3-1 זה טוב לי, זה 3 נקודות. טוב מאוד. אתה יודע, בוא רק נגיד שהיו שני פרקים שונים שבהם התעסקנו במשחק הזה, גם פרק ביום שלישי זה היה, ניר ואורי, גם בפרק שעלה ביום שבת. אז יש לכם להאזין אם אתם בדרך למשחק, ועמית פה, עמית הפחדן.
עמית הריאלי.
עמית הריאלי, ומוד, בסדר, אתם עושים את זה אחד על השני, אבל אני מקווה מאוד שהצלחת קצת לפרוק, ועכשיו קצת תפחד פחות. הבנתי גם שאתה בכוונה לא הולך, מרוב פחד, אתה לא הולך.
אני לא הולך.
מוצא לך ללכת, ואתה לא רוצה. זה האמת.
אני אלך למשחק היותר חשוב ביום רביעי.
בגביע,
פחות חשוב, אבל...
אוקיי, אוקיי, אז מה שמצפה לנו עכשיו זה פרק שבו אני אקריא טור על יגאל הלל זיכרונו לברכה, ואז קטע עם טלפז, קטע, פרק ארוך עם טלפז, לקראת הפליין, הפלייאוף, ועוד כל מיני דברים, מה שראסל ווסטברוק עשה. נגיד שהפרק בשיתוף החברים שלנו מאלטשולר שחם, שמעו רובנו יודעים כל כך הרבה דברים, כמו איזה שיא אגדי ישבה עליי לראסל ווסטברוק, מי תהיה במקום הראשון במזרח, וכמה שלשות קלה סטף קרי ב-29 דקות. אבל כשזה נוגע לנו לאחד החסכונות החשובים והקריטיים בחיינו, אנחנו פתאום לא כל כך יודעים מה, איפה וכמה, נכון? אתם יודעים מתוך שינה מי הקבוצות שאמורות להיפגש בפליין הזה, ספוילר, עוד מעט אולי תדעו, אבל מה עם הפנסיה שלכם? את זה אתם פחות יודעים, אה? חברים, אל תראו בזה כהמלצה, תראו בדברים האלה כקריאת התעוררות, לדעתי בטח בתקופה הנוכחית חשוב מאוד לדאוג לעניין הזה, אפילו אתמול, בזמן שאתם מאזינים. כאילו, או עכשיו, בזמן שאתם מאזינים. זה הזמן להתעורר, לבדוק את הדברים ולהצטרף לפנסיה של אלטשולר שחם בהליך פשוט ומהיר מהנייד. אתם יכולים להיכנס לאתר של אלטשולר שחם, as.invest.co.il, אתם יכולים לפנות בעמוד צור קשר, יכולים להתקשר כוכבית 5054 לשירות הלקוחות שלהם כדי לקבל מענה על כל השאלות. בפעם הבאה שתשמעו אותי שואל אתכם כמה שלשות קלה סטף קרי ב-29 דקות ותרצו לצעוק, עמית, אתה זוכר? 11 שלשות ב-29 דקות. אולי גם תוכלו לצעוק שהפנסיה שלכם באלטשולר שחם. אז היו 5 פרקים בשבוע שעבר, אז פשוט תיכנסו ותסתכלו. אתה רוצה להגיד עוד משהו?
כן.
נו.
תעקבו אחרינו, בפייסבוק,
אוקיי.
באינסטגרם,
באינסטגרם,
בטיקטוק, בטוויטר,
בטוויטר,
ביוטיוב.
אבל בכל המקומות, לא עכשיו כן. אנשים רק עוקבים ב3 מתוך ה5 שעברת.
וגם אתה יודע, באפל, בספוטיפיי, כן. בגוגל וזה כל זה.
פרק עם ירון ברובינסקי, פרק
מעולה.
אדיר.
מעולה.
שחרר את הדוב עלה. עוד הפתעות יהיו ממש בקרוב, כבר נמאס לי להבטיח, אבל זה באמת, 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 באמת קורה. ועכשיו טוב, בוא נתחיל עם הפרק הזה כבר. עמית פה, אוטוטו טלפז. איתי תן בראש. טוב, עמית, אז יגאל הלל הלך לעולמו בסוף השבוע, עצוב מאוד. תמיד עצוב לי לראות איך אנשים, איך המחלה הזאת פוגעת באנשים ואיך זה מתדרדר מהר מאוד, בטח לקראת הסוף. דזכרתי פשוט אתמול כששמעתי על זה, אז בספר שכתבתי על זה, אבי, זה היו הרבה קטעים, היו כל מיני קטעים איתו, כל מיני קטעים שיגאל הלל הופיע, בין אם זה סיפורים שהגיעו מהצד שלו, והרבה מאוד מהסיפורים הגיעו דווקא לא ממנו. ורציתי קצת לשתף, אתה יודע, היו לו המון, מאוד, המון התבטאויות על, על הלכת מהעולם הזה, ועל דברים שספקת בחיים, ומה שלא הספקת, אפילו השורה שלו בוואטסאפ הייתה, יש אנשים שמתים בגיל 30 ונקברים בגיל 80, ואם המעט שנה אנחנו יכולים לעשות אולי, זה עוד שכמה אנשים שעכשיו מאזינים, קצת ידעו מי הוא וישמעו עליו קצת, אז שחקן עבר בפול כפר סבא, ואז גם מאמן, ואז גם מנטור, מאמן אישי, מאמן מנטלי, איך שתרצו לקרוא לזה, ליווה שחקנים, לפעמים זה עזר להם המון, לפעמים משהו קרה וכאילו לא, לא יותר מדי, אבל, אבל אני חושב שאין דוגמה יותר מובהקת מהקשר בינו לבין ערן זהבי, בכדי להסביר עד כמה הוא כן השפיע על כל מיני אנשים, לפחות במקרה של ערן זהבי זה, אני אומר, חזרתי לכל מיני קטעים, ואני יודע שגם ערן קרא אותם שוב אתמול או שלשום, וזה באמת, אתה פתאום, אתה רואה קטעים, ואתה אומר קטעים, דברים שאילל אמר לזהבי, ושזה היה לפני כל כך הרבה שנים, לא יאמן שהדברים האלה קרו, אז נקריא כמה דברים, כמה דברים עכשיו. עכשיו, כתבתי את זה גם, יש את הקטע הזה בפייסבוק, מי שרוצה לקרוא את זה, ומי שלא, אז הנה, ומי שמעניין אותו רק ה-NBA, מוזמן לראות איפה יש את הקטע על ה-NBA, אז אני רק... לפני שנתחיל, אולי השורה התחתונה שניתנת בהתחלה, אמא של זהבי אתי חגגה יום הולדת לפני כמה ימים ראיתי, אז מזל טוב, ובלי ספק, לפחות לדעתי, השפעה מספר אחת על החיים של זהבי, על הקריירה הזאת, והילל יכול להיות שהוא מספר שתיים, בדברים שהוא עשה. אני גם אגיד שכשכתבתי את הספר, הם לא דיברו. הייתה ביניהם איזה מחלוקת, זה נגמר כזה על, בקטע הזה כלכלי, כל, היה איזה מחלוקת שאגב נפטרה אחרי פרסום הספר, לא בגלל הספר, אני לא פה לוקח זה, אבל הייתה מחלוקת, זה פשוט לא נכנס לספר, אולי בעדכון, אבל מה שהיה יפה לראות זה שלמרות שהם כאילו לא דיברו בגלל איזה מחלוקת, דיברתי עם שניהם לספר אחד על השני, והיה רק מילים טובות. זאת אומרת, זה לפחות לדעתי היה מאוד יפה, אז בוא נתחיל, שהצגתי אותו לראשונה, זה, בספר זה אחד המאמנים של זהבי מחלקת הנוער, היה זיגל הילל, כדורגלן עבר שפרש בגיל 32 בגלל פציעה, וכשהילל קיבל את תיק הבית האדום, בעוד השרון, זה היה מין, זאת הייתה אקדמיה, זהבי היה אחד מ-50 ילדים שסומנו ונבחרו להשתתף בפרויקט, הילל התלהב מזהבי מהרגע הראשון, הילד נכנס לו ללב, הפרויקט נועל בתנאי פנימייה, אבל אמא של ערן אתי לא הסכימה שערן נשען מחוץ לבית, אף פעם. גם כשהוא הילד בכיתה ט', נגיד שהוא רוצה לישון אצל חבר, לילה לפני משחק, אצל חבר לקבוצה, היא לא הסכימה, והיא תמיד אמרה לו, תביא את החבר אלינו. היא הייתה במספרה כל היום, עבדה במספרה, מה שדווקא תנאי פנימיה אמורים היו לעזור לה, לשגרת היום שלה, אבל היא סירבה, ולכן השיגה אישור חריג מהילל כבר אז, וזהבי חזר הביתה לישון כל יום. עד קבוצת הגילים של נערים א', זהבי צמח בפועל תל אביב, תפקד כקפטן, וכשהוא הפסיק לעבוד עם יגל בבית האדום, אז משפחת זהבי פשוט בחרה בו שיהיה המנטור שלו. אוקיי, הוא היה... מקבל איתו החלטות על הקבוצות, לאן ללכת, הוא גם היה עוזר לו באימונים, אומר לו מה לעשות, איך להתאמן, הוא היה אז אחראי ניקוי הרחובות של אזור צפון תל אביב, והמספרה של אתי שם הייתה, וככה זה נוצר. אז בואו נתחיל סיפור ראשון, שזהבי עלה מהנוער, בפועל תל אביב, אז בקיץ עלו שלושה משחקני הנוער, נטחו, בונדר, דואני, מי שזוכר את מי שזוכר, הם עלו לקבוצה הבוגרת, המאמן היה אז יצחק שום, באותו קיץ שומי חזר מהדאבל שלו בפנתנייקוס, זהבי הגיע לשיחה, לברר מה התוכניות של המאמן לגביו, והבין שהמאמן אין לו בעיה שהוא יושאל, כלומר, לא צריך אותך. ואז יגאל הילל שאל אותו, אולי ניקח אותך לרמת השרון. אוקיי, אגב, רמת השרון, שכולם זוכרים שזהבי בלאום איתה רמת השרון, ככה זה התחיל. הפנטזיה של זהבי הייתה אז לשחק בבוגרים של הפועל תל אביב, יכבוש מול בלומפילד מלא, אבל הילל התעקש, לך לקבוצה קטנה, העיקר שתשחק בבוגרים. אתה צריך להתחיל להתמודד, להרגיש את הכדורגל מזווית אחרת, לא מזווית של נער, הוא אמר לו. עם יגאל הילל ועם האתי, ערן הגיע לאימון התרשמות אצל צביקה צמח. צמח לא היה צריך כמה שבועות כדי להחליט, גם לא שבוע, גם לא אימון אחד, הוא היה צריך בעיטה. אין דברים כאלה, אמר ברגע שראה את זהבי, מרים את המנוף, ככה צמח הגדיר. צמח ערך את הבירורים שהיה צריך לאורך, קרא לזהבי אליו, אני רוצה אותך, הוא אמר לו. זהבי הבטיח להחזיר תשובה, הוא התייעץ עם אמא שלו ועם הילל, הוא ידע שבפועל תל אביב יוכל להסתכל 4,000 שקל, שכר מקסימום בחוזה חייל, ברמת השרון לא היו יכולים לתת לו את הסכומים האלה, ולא את הפנטזיות האלה. הילל אמר לו, ערן אתה לא חוזר להפועל, אתה נשאר ברמת השרון, אני מאמין בך, בוא נתחיל לעשות המסע. זהבי לא הסכים, הילל התעקש, אם אתה עובר להפועל תל אביב, אם אתה ממשיך בהפועל תל אביב ולא עובר לרמת השרון, אני לא מדבר איתך יותר. כמה ימים לאחר מכן, הילל קיבל, קיים משחק אימון עם כפר סבא שלו, אז הוא אימן את כפר סבא, מול קבוצת הנוער של הפועל תל אביב. פתאום הוא רואה שם את זהבי, לבוש במדים אדומים. הוא אומר, חזרת, אה? אומר לו, כן. הוא עושה לו, אל תדבר איתי יותר. אילי להתעקש, אילי להתקשר לצמח, והעביר את הבשורה, וצמח הכריז שלא יבוא לפה יותר, שזהבי לא יבוא לפה יותר. אוקיי, עבר זמן, זהבי ניסה את מזלו בהפועל, הוא חשב הוא יהיה מדי פעם בבוגרים, ושחק בנוער הרבה, והכל, בבוגרים הוא היה במקרה טוב שחקן אימונים, יש שם סיפור על איך באימון הראשון עם הקבוצה הבוגרת, הוא ביקש את הכדור והעביר בין הרגליים של יוסי אבוקסיס, דבר שלא עושים, שחקן אימונים לא עושה. ואילל ניסה להתקשר לשום, לברר מה יהיה, אז שאל אותו מה הסיכוי שלו, ושום יאמר, אין סיכוי. אין לרן זהבי סיכוי לשחק בבוגרים של הפועל תל אביב. באותה עונה הוא שיחק בבוגרים רק פעמיים, בגביע הטוטו, וגם בנוער אגב הוא לא עשה יותר מדי, הוא שיחק רק בשבעה משחקי ליגה, רק בשלושה פתח בהרכב, שוב, זהבי לא מצליח בנוער של הפועל, כן? וזהבי קרא את המפה, פנה להילל, אוקיי, יאללה, לרמת השרון, אני לא רואה איך זה יכול להסתדר כאן. והילל אמר לו, מעכשיו תעשה כל מה שאני אומר לך, זהבי ענה כל מה שתגיד. הילל פנה למאמן צמח, שהחזיר, בסדר, אבל בתנאים שלי. ואז הם עשו מין מאמן רמת השרון, רק עם אתי זהבי וטילל, הם שיתפו אותו בסוד העניינים, נקבע פגישה עם ערן בבית קפה בעיר, הוא אמר לו, אני רוצה לחזור. צמח אמר לו, אני כבר לא צריך אותך, רוצה לראות איך ערן יגיב. ערן אמר, בבקשה, הוא התחנן והכל, הוא אמר לו, בבקשה, תראה אותי שוב, רק תבחן אותי, אתה לא תתאכזב. בלבלו אותי בפועל, שיגו אותי, הבטיחו ששחק בבוגרים, סליחה, סליחה, סליחה. צמח אמר, אבל אין לי כסף לתת. אז זהבי הסכים לשחק בלי כסף. זה היה מן המבחן שלו, בסוף הוא קיבל איזה 2,000 שקל בחודש, משהו כזה. עוד סיפור יש, עכשיו אנחנו רואים איך זהבי הוא פריק כושר, אוהב כושר בכל קבוצה, אני זוכר גם מכבי תל אביב סיפרו לי איך הוא תמיד העלה את הכושר של כל הקבוצה והכל, אז הנה סיפור על אז, שזאת הייתה עונה הסתגלות של זהבי ברמת השרון, ואלה היו העונות שבהן עיצב הילל את זהבי שקיים את הבטחתו והקשיב לכל עצה מאז. הילל היה מתקשר לאירן בכל יום מוקדם בבוקר להוציא אותו מהמיטה אל הים בחופר ראשון לציון, זהבי הרץ לפקודתו של הילל, כדי לזכות בעוד יחידות אימון שאינו מקבל בקבוצה צנועה מהליגה הלאומית, זו הייתה תקופה שבה זהבי התחיל להבין את החיוניות של אימוני הכושר. כשהילל הגיע לאצטדיון גרונמן כדי לצפות במשחק של רמת השרון, הוא התאכזב מהכושר הגופני הירוד של הקבוצה. הוא הורה לזהבי, מעכשיו אחרי כל אימון אתה עושה 8 כפול 100, זה רץ את המגרש בספרינט, נח 45 שניות, חוזר חלילה, ככה 8 פעמים. באימון הראשון זהבי עשה את זה לבד, באימון השלישי הצטרפו כמה, ולאחר כמה שבועות רוב שחקני הסגל של רמת השרון סיימו כל אימון ב-8 כפול 100. אגב, יש סיפור אחרי זה גם על מכבי תל אביב, שפעם היו רצים ככה לאט מאוד, ומהרגע שזהבי ועוד כמה חבר'ה הגיעו לשם לקבוצה, והם לקחו את הסום הכושר עניין שהוא מסט והכל, ואז דחפו את כל השחקנים קדימה. עוד סיפור, זה בסוף העונה הראשונה, השאלה לרמת השרון, לוזון הגיע לפועל תל אביב, אימן את הפועל תל אביב, לוזון, גיא לוזון, היה אז בן 31, והוא רצה את זהבי, בניגוד לשומי, אגב, אוקיי, זהבי התלהב וזה התקשר, יגאל, יגאל, החלום שלי סוף סוף מתגשם, ואז הילל עושה לו, ערן, אתה לא הולך, אמרת שאתה מה שאני אומר, זוכר? אתה לא הולך, אתה נשאר ברמת השרון, עדיין לא השלמת 15 משחקים ברציפות, אתה תעמוד מול בלומפילד מלא, ירדו לך רגליים, אתה לא חזק מנטלית, ערן זהבי לא חזק מנטלית, תישאר ברמת השרון עוד חצי שנה לפחות, ובינואר נבדוק, נאריך, אתה רוצה למהר, אתה תפסיד הכל, יש זמן, פעם זהבי הקשיב, הוא הבטיח לו. גם עשור לאחר מכן, זהבי לא שכח את הקיץ הזה, שבו הוא נלחם בפנטזית ונשאר עם רגליים על הקרקע. לתפיסתו של הילל, זה הקיץ שבו זהבי החליט שהוא רוצה להיות שחקן באמת, והיה מוכן לטפס בסולם שלב אחר שלב. עוד קטע מדהים שהם מסתכלים היום, זה על הקטע של גולר. מי עשה אותו באמת גולר? אז זהבי הציג יכולת סבירה ברמת השרון, אבל הרבה להחזיק בכדור ולרוץ בצדי המגרש, שתי תכונות שאיגל הילל לא אהב. אז הוא זימן את זהבי אליו, לקח דף ועד וקשקש משפך כזה על דף, עושה לו, אתה נכנס פעמיים, מה הבא? עושה לו, אתה נכנס לא פעמיים, לא 20, אתה נכנס 200 פעמים בעונה לרחבה. אתה לא מוותר על אף התקפה, מגיע לרחבה בכל הזדמנות, אני לא רוצה לראות לך בצדדים ולא רוצה להיות לך מדרבל. אגב, תחשבו איזה מדהים, זה שני דברים שהוא באמת לא עושה. הילל נהג לומר לזהבי, הכדור יכול להיות גם האויב הכי גדול שלך. המטרה שלך היא רק להפגיש אותו עם הרשת. המשפט הזה השפיע במיוחד על הקריירה של זהבי, ולא יצא לו מהראש גם בקבוצותיו הבאות, היו לה שנים שבהן הפך מדריבליסט לא תכליתי לשחקן של מספרים, ותראו את המשפט שהילל אמר לו אז, כן? אז, ב-2,000 שקל ברמת השרון, אמר לו, הכסף הגדול נמצא בתוך המלבן הקטן. הצביע כל הזמן על השאר, שכך הוא יקבל את הכסף שלו. כמה זמן אחרי זה, אני חושב שזהבי או מישהו מטעמו אמר משפט של... אני לא בדיוק זוכר אותו, אבל אמר, המספרים מביאים את הכסף, לא זוכר, אז הכל התחיל שם. זהבי עבר לבוגרים בהפועל תל אביב אחרי זה, שיחק משחק מלא אחד בחצי הראשון של העונה, והיה מתוסכל, הוא לא הרגיש מוערך, בספר אני מפרט יותר, לא נלאה אתכם בזה עכשיו, הוא טעה, אולי כדאי לצאת לעונת השאלה נוספת, עדיין, עוד פעם ברמת השרון, והספקות גרמו לו להוריד הילוך באימונים, זה היה נראה לא טוב, על סף המופגן, למזלו של זהבי, הקשר עם יגאל הלל שוב בא לידי ביטוי ברגע הנכון. חבר של הלל סיפר לו ששמע מגורם בצוות המקצועי של הפועל, בצוות הרפואי, סליחה, של הפועל, שבינואר הקבוצה שוקלת לחתוך מהסגל את זהבי ועומרי קנדה. כשהלל שמע את הבשורה, הוא מייר למתחם האימונים של הפועל תל אביב בחודורוב, שם התאמנה הקבוצה באותה שעה, פעם באמת, גם עכשיו עוד זה, אבל פעם היה אפשר לראות הכל וזה. הוא חנה את האוטו, נסע, נכנס למתחם ונעמד מחוץ לגדר. נגמר האימון, אז הוא קורא לו, רן, רן, בוא לפה. זהבי מגיע וכזה עושה לו, נו, ראית איזה אימון? הלל עושה לו, תרים את הידיים. זהבי ירים שתי זרות כלפי מעלה, הלל עושה, איזה אימון? תפיעו לו מזיע. ואז שיתף הלל את זהבי בסיבה להגעתו למתחם. אני חרד לצורה שאתה בת... אני חרד לצורה שבה אתה מתאמן. שתדע, אתה אמור לעוף מפה בינואר. אם לא תתאמן כמו רוצח אמיתי, חבל לך על הזמן. אחרי הבומבה הזאת שהוא קיבל מהלל, זהבי חזר להתאמן כמו שצריך, הוא לא נחתך בינואר. אגב, גם קנדה לא. כשהשנה התחלפה ל-2009, גם הגישה של זהבי השתנתה, הוא הבין שאם יחכה בסבלנות לתורו, זה לעולם לא יגיע. הוא היה צריך למשוך תשומת לב, לסובב ראשים, למלא טבלאות של מספרים. בכל פעם שגוטמן היה צועק לזהבי, אל תעלה, הלל היה אומר בתדריך האישי אחר כך בשיחה אישית, תסמן איקס על העל ותעלה. המנטור לא הרפא, אמר לו, אתה לא מפספס שום התקפה. בכל פעם שהכדור אצלכם, אתה מסיים את ההתקפה בין ה-5 ל-16. המוטו היה ברור, אם אתה רוצה כסף, אתה צריך מספרים. וזה אבי יפנים. בהתחלה זה היה קשה. גוטמן היה מאוד דומיננטי, והרן היה בקושי בין 22, והוא שיתף את הלל לזה אבי, אמר לו, יגאל, אני רועד ברגליים, כמה שהוא צועק, הוא אמר על גוטמן. הלל לא אהב את הסגנון הנסוג של הכדורגלן הישראלי בכלל, והתעקש. אל תפקיר את ההתקפה. תחשבו איזה משפט, זה אל תפקיר את ההתקפה. תמיד הוא היה אומר לו, ככל שהיה קשה יותר, אתה צריך לדאוג ככה, אתה צריך לדאוג שתמיד תהיה מבוקש, בלי להתלונן, בלי לבכות. עוד קטע קטן שהוספתי וראיתי, זה בקטע של המסע ומתן מול טביב, הוא אמר לו משפט, עזוב, זהבי אז ביקש פתאום 250 אלף דולר, כשטביב הציע 70 או 90, הוא ביקש 250 אלף דולר לעונה, וחצי מיליון דולר מענק חתימה, כי הוא היה שחקן חופשי, וזהבי באותה תקופה לא האמין שהוא יכול לבקש על עצמו ככה, עזבו שהיום זה קצת אחרת, אבל הלל אמר לו, אתה הסוכן של עצמך. עכשיו, לזהבי תמיד היו סוכנים, היה לו פיני זהבי, עכשיו קצב, אבל זה משפט שהוא תמיד גם אומר, אתה הסוכן של עצמך, זה דעתי נכון לכל תחום בחיים. עוד משפט של הלל שהיה לו, עכשיו תביא לי ריפלי, הוא אמר שככל שאתה יותר בתקציר, ככה זה אומר שאתה יותר טוב, ככה זה אומר שאתה יותר הצליח. זה גם נראה לי משפט נכון להכל. אז אלה רוב הקטעים שבהם הופיע הלל בספר, ושוב, בעיניי מספרים המון המון סיפורים. למען ההגינות אמרתי, אז... הספר נכתב כשהם לא דיברו, ומאז הם השלימו, מן הסתם נצטרך לעדכן. עוד נספר שלפני כמה ימים זהבי הגיע לישראל לכמה שעות, מאיינדובן, ממש, הוא הגיע לפה לשלוש, ארבע, לא יודע, כמה שעות, וחזר כדי לבקר את הלל בבית שלו, ושוב, היה נראה שזה כבר הסוף. יום אחרי שהם נפגשו בפעם האחרונה, ובפעם הזאת גם שהלל כבר בקושי וזה, הוא גם אמר לו, תהיה חכם תמיד, תהיה חכם בכדורגל, תהיה חכם על הדשא, שזה משפט שתמיד היה אומר לו. אז יום אחרי זה, הלל הוא עבר לאוספיס, שם העביר את ימיו האחרונים עד שנפטר, ושיצא לי לדבר עם זהבי על זה, אז הוא אמר, הוא הרגיש, כאילו זהבי הרגיש, כאילו חיכה לי, שכאילו לעשות את הקלוז'ר הזה. עכשיו, שוב, בעיני הסיפורים האלה מאוד מרגשים, ושכל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה, אני מאוד אוהב גם את הדברים האלה, שאתה רואה איך דברים נבנו. ואני מקווה שוב שבזכות הקטע הזה, אפילו מישהו אחד נוסף, למד משהו אחד, הכיר, שמע על יגאל הלל, זיכרונו לברכה, הלוואי שיהיו עוד הרבה אנשים בכדורגל שמנסים לחשוב קצת אחרת, קצת מחוץ לקופסה, וברור שלא כל הדברים פה אולי היו מקבלים ביקורות חיוביות, אילו היו נאמרים בזמן אמת, אבל אני בטוח שזהבי מוקיר להלל תודה, ואני ראיתי גם, וראיתי גם באינסטגרם, וגם צריך לדבר עם שחקנים אחרים, בכירים, הוא עזר להמון שחקנים, יש כאלה שהוא עזר להם בעצה אחת, יש כאלה ביותר, יש גם קטע ראיתי עם איתי סגב ווידאו שגם מדבר על זה אבי והכל, אז, וגם על מכבי בכלל, ודסה שם. הוא עזר להמון אנשים בכדורגל, אז זהו, אי זכרו ברוך, סיפור עצוב, ואני שוב מאחל שכל המשפחה והחברים והכל יהיו חזקים, שלא תדעו עוד צער, זהו. טוב, שוב, אתם מספיקים כבר לשמוע כמה פעמים את הדברים האלה, אין דרך באמת לעשות את המעבר אחד הזה, פשוט נעשה אותו. אלן ירון טלפז. יש לנו המון, היו לנו המון אופציות עם מה להתחיל. קודם כל שלום, בוקר טוב, אלן, מה נשמע?
תשמע, ה-NBA יש לו, הייתה לו ירידה קטנה מאוד של אולי איזה שבועיים שלושה שהוא לא היה מעניין כל כך, וזהו. והרבה בזכות הפליין, באמת, כל סליחה, כל הבכיינים, בכיין ראשי, בכיינים, קשקשנים, אפשר לקחת את זה.
כן.
זה הצלחה היסטרית.
כן.
זה כל משחק חשוב, פתאום מקומות 5 ו-6 נלחמות, זה שלב שהן היו מייבשות ומספסלות שחקנים. מעד 11-12, באמת, הצלחה אדירה, גם אם יהיה נזק גדול וקבוצה גדולה לא תהיה בפלייאוף בגלל זה, וואלה, היה לה את היתרון ביתיות, אז גם אם זה יקרה.
היא הייתה צריכה לשחק טוב כל העונה.
נכון.
הרי ירדו על זה שהעונה הסדירה היא משעממת,
והם באו עם פתרון. מי היה מאמין שהפתרון הזה כל כך טוב, בחלומות הכי ורודים.
היה לי את זה באיזה דיון, אגב, הפליין, ראינו נגיד, היה ברצלונה, אתלטיקו, משחק עונה, משחק עונה, משחק עונה, ליגה, 0-0, ואמרנו, אני אמרתי, כן, שזה יכול לקרות רק בענף הזה, שלא ימציאו משהו כל כך הרבה שנים, למזהר את האפשרות, שאתה כל מחכה למשהו, ויקרה משהו כזה, שלא קרה כלום.
אל תקפיץ עליך, אתה גם איש כדורגל,
אז לא, אבל אני מוסיף, אז אמרתי,
זה מה שאני יכול להגיד.
אז אני לא מפחד, אני אומר, זה גם פרק NBA, זה כולו ביטי פה. לא, היה פתיח על כדורגל, שיט. בקיצור, אתה יודע שזה כאילו, ב-NBA נגיד, וב-NFL, מנסים כל הזמן לשדרג את מה שלא עובד. הפליין זה אחד הדברים האלה.
נכון.
שישבו ככה בקיץ ואמרו, טוב, מה אנחנו יכולים לשפר? וזה משפר את כל מה שאמרת. זה מפחיד קצת הטנקינג. כקבוצה...
זה מפחיד הרבה.
כמו הוויזרדס למשל.
נכון.
שהעונה הייתה מחורבנת,
כולם אמרו, לכו על זה, ותרו.
פתאום יש. וזה גורם ללפני הפלייאוף גם, עזוב, זה קלאש מעניין, אנחנו עוד מעט ניגע באפשרות ספציפית שתהיה לפליין. ושמע, זה חגיגה, זה כמו מיני סופרבול ב-NBA, אם יקרה מה שאנחנו חושבים וחצי מאחלים שיקרה. אז, אבל אנחנו בואו נתחיל קצת בפרובינציאליות, כי לא מספיק שהיה לנו את קספי ומקל, ויש לנו עכשיו את אבדיה וטלפז. גם אלייג'ה בריינט רוצה להיות ישראלי המומצח, לא יודע, השביעי כבר, אם אנחנו לוקחים עוד כמה מומצאים.
השאלה שלי, כמה זמן נתייחס אליו כאחד משלנו? האם זה עם כל הפלייאוף הקרוב וגם עונה הבאה?
יש בטח נוסחה לזה.
יש נוסחה.
בטח כמה שנים שהיית.
כמה שנים, אמריקאי, לא אמריקאי. נגיד, אנתוני פארקר, אני חושב, הוא היה שלנו.
כי הוא היה הרבה, הוא גם עשה פה דברים.
עשה דברים מדהימים.
זהו, במחולל, אם יש פה מתמטיקאים ויש, אז אנא תנו לנו את המחולל הכי טוב, את האלגוריתם הכי טוב שאתם יכולים למצוא, לכמה זמן אנחנו יכולים לטעון שאלייג'ה ברייט, כן, לנחס את אלייג'ה ברייט אלינו, לפני שהוא כבר, אתה יודע, לא נספר, נגיד, אני מרגיש שאינגלס כבר לא נספר כל כך, נכון?
עדיין לא, לא. הוא לא ממש שלנו. אם יוטה תגיע לגמר, זה חוזר בגדול.
כן, הוא פתאום שלנו. בטח, אייטמים. אוקיי, אז להכניס לאלגוריתם.
וישאלו אותנו עוד פעם, ההוא שבקושי שיחק במכבי, זה, הוא הגיע.
אז להכניס לאלגוריתם גם את זה, את אלמנט ההצלחה.
אלמנט ההצלחה, זה מיד...
אתה טועד שכשקספי הרבה הרבה שנים לא עשה פלייאוף לקראת הסוף, כמעט נתנו אותו, כמעט העברנו אותו בטרייד לאמריקה. אומרים, אוהבים אותך.
וכשאתה חושב על הצד השני, על האמריקאים, אין להם את זה בכלום.
לא,
זאת אומרת, אלייג'ה בריינט, אנתוני פארקר יכול היה לקחת פה 10 אליפויות אירופה אחת אחרי, קייל היינס, אוקיי, מה הוא עושה, איזה קריירה הוא עושה?
World Champions, בגלל כל דבר ששם,
איזה קריירה הוא עושה? מישהו אתה חושב בארצות הברית ברחובות שם, אומר, קייל היינס, what is he doing abroad, overseas?
אגב, לדעתי זאת הדוגמה, זה המדינה היחידה.
נכון, המדינה היחידה.
בענף הזה כמובן.
בשנייה שהם יוצאים.
כי בכדורגל כן.
כן, יש, גם לא.
כי בכדורגל הם לא טובים.
פוליסי, כן, מקבל את זה.
כן, אז הוא כאילו האמריקאי הראשון שכבש בחצי גמר הצ'מפיונס.
ועדיין הוא לא מקבל שום דבר שדומה, כן?
הוא לא מתקרב לכותרות.
זאת אומרת, המדינה היחידה שבשנייה שהבן אדם יוצא להם מהגבול של ארצות הברית, הוא נמחק. נמחק, זהו.
תחזיר את הדרכון.
זהו,
אתה אוהב פלאפל.
בוא נחזור ללייג'ה.
אלייג'ה בריינט מגיע ממכבי תל אביב, בעונה די נשכחת למענה, בוא נגיד את האמת, אתה יודע, גרועה באירופה, בארץ פחות אכפת, כי אתה יודע, מכבי תל אביב, זה ישראלים שלא אכפת למה שקורה בישראל, נראה, זה כאילו הם באירופה. אז, ופתאום מקבל שדרוג, להגיע לא סתם, אתה יודע, הנה, אמרנו קספי, תחשוב כמה הוא נלחם הכל כדי להיות בפלייאוף. אלייג'ה בריינט, בום, מגיע
בום.
מאירופה לתוך צ'מאק, מר מזרח אולי.
הוא הולך לשחק.
בוא תרחיב.
אז בוא ניקח את זה מכל הזוויות.
את עמדתך.
בזווית שלו, הוא כל הזמן אמר את זה, שהוא רוצה NBA, ואני חושב שמגיע לו NBA, אני חושב שהוא שחקן NBA. מבחינת הכישרון, סט היכולות של אלייג'ה בריינט, הוא השחקן הכי NBA במכבי תל אביב הזו. אתה יכול להתווכח, אתה יכול להתווכח עם דורסי, בגלל היכולת, בזכות היכולת התחממות הזו של דורסי, הוא יכול להיות מישהו שעולה ב-NBA, וכשהולך לו, הוא בזון, גם שם לא עוצרים אותו. אז זה יש לדורסי, אבל לאלייג'ה יש יכולת כליה מבחוץ, אמצע, אתה יודע, מיד ריינג',
חדירה.
חדירה, סיום מתפרצות, הקליעה שלו היא רכה, היא בטוחה, והגנה שלו לא רעה, הוא יכול כן. לקחת ריבאונד, זאת אומרת, הוא יכול לשחק 2-3 ב-NBA של היום, אז הבעיה היחידה, אגב, למה אנחנו לא הלכנו וצעקנו אליי ג'בריינט NBA, זה חוסר יציבות, יותר מדי משחקים, עכשיו אני מלביש חלק מזה, גם על הסגל הרחב של מכבי תל אביב, על הרוטציות האלה, על לפעמים דורסי לפניו, לפעמים הוא לא נרשם, ובכלל אגב, אני חושב שפעם שאלתי אותך את זה, אם במכבי תל אביב הזו פשוט לא היה נניח את דורסי, האם אז אלייג'ה בריינט אולי היה נותן להם יותר, ממה שאלייג'ה סלש דורסי אפילו ביחד נותנים, זאת אומרת אם הוא מבין קצת יותר כמו ב-NBA, שהוא יודע, זה עליו.
אבל זה לגמרי זה, זה לגמרי, ב-NBA אין דבר כזה. ב-NBA. אין רוטציות כאלה, שפעם נכון, אתה, פעם אתה, פעם אתה. בדיוק. אתה מסתכל במשחק, אתה יודע מי יהיה זה נכון. שעשיל 25 נקודות.
נכון. ופה אירופה פשוט מנוהלת אחרת. נכון. היורוליג מנוהל אחרת, זה עובד אחרת. עדיין אני תוהה את זה, אבל לא משנה. אז מבחינתו, הוא חייב ללכת על זה, עם קבוצה נכון. כזו רוצה אותו עכשיו, זה הצ'אנס שלו. להראות את מה שהוא יכול עכשיו, ויש לו גם, אני מבין, חוזה לשנתיים, אז יהיה לו את העונה הבאה. עכשיו, זה בזווית שלו. בזווית של מכבי תל אביב, זו זווית מעניינת, אבל אני חושב שככותרת, הם עושים את הדבר הנכון. עזוב את הכסף, תכף נגיע לכסף, שחקן שלכם מקבל הצעה כזו, שחרר אותו. כמו שבסופו של דבר ירושלים, לדעתי, טעתה עם קרמר, שהייתה לו הצעה מהיורוליג, וגם הקרמה חזרה אליה, והוא גם ירד בה, עזוב את כל העונה שלהם, אבל הוא גם ירד ביכולת שלו אחרי זה.
כל כך צודק.
זאת אומרת, יש משהו, ואז הם עשו גם את הדבר הנכון עם קטש. כאילו, אתה מקבל הצעה כזאת, אתה משחרר.
אני אצטט את אוהד כהן, סוכן כדורגל שהיה פה, הוא קורא לזה success story. ברגע שאתה עושה דבר כזה, שחקנים אחרים אומרים, ממכבי תל אביב אני יכול להגיע ל-NBA. אז אם אני רוצה קבוצה שהיא גם קרש קפיצה, אני מתלבט במכבי תל אביב לכל מיני אחרות, ממכבי תל אביב יוצאים ל-NBA, כבר יש כמה שמות, עזוב,
נכון
לא כולם הרשימו, נכון. הם גם נותנים לך ללכת, הם גם בעצם מביאים אותך לשם, אותך. אז יאללה, אם אני מתלבט בין שלוש קבוצות, בוא נלך על מכבי תל אביב.
וזה אתה מרים פה, כי גם מכבי מחבקת את המיתוג הזה.
כן.
מחבקת אותו, ועכשיו בוא נחזור רגע לדילמה שהייתה, אוקיי, הם מקבלים את הטלפון הזה, ועכשיו הם אומרים ככה, יש פה buyout. למילווקי יש גג של בייאוט שיכולה, היא לא יכולה, אסור לה לחרוג מסכום מסוים, ואז מתחיל מסע ומתן. ובעצם מכבי תל אביב אומרת, רגע, אבל אנחנו משחררים פה את אלייג'ה בריינט. בסופו של דבר, אלייג'ה יכול לתת לנו איזה משחק שם, בשיטת ה... אז אם אתה חושב פיינל פור, תחשוב, עונה שעברה, אותו טלפון מגיע, דורסי, משחררים אותו, יכול להיות שהם לא זוכים באליפות. יכול להיות בעונה שעברה, כי דורסי, אם אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, ווילבקין, הוא שעה שנה שעברה, דורסי הביא להם את הפיינל פור. היה שם, אני לא זוכר אם זה היה חצי גמר, אבל זה היה הוא ודני, ואחרי זה סטודמייר, בגמר עצמו זה היה אמרה, וסנדי כהן היו המצטיינים, בעונה שעברה. אבל בחצי גמר, ובגיים שלוש מול הפועל תל אביב שם, דורסי היה ענק. אבל עכשיו, השיטה פה נורמלית. יש סדרה. זאת אומרת שאפילו אם פוטנציאלית אלייג'ה בריינט יכול להיות שווה, עכשיו מה לקף פה? הלקף זה האימור של מכבי, מול האוהדים שלה גם. לקחנו את הכסף, אסור להם עכשיו להפסיד את גמר הגביע, ואסור להם להפסיד את האליפות. אבל אני חושב שהנחת העבודה של מכבי היא כזו anyway, ולכן הם עשו את הדבר הנכון מבחינת כסף, יש פה מצב שכל כסף הוא ענק בשבילם, בטח בעונה כזו, בוא נזכור, מכבי תל אביב זה קבוצה שבמקרה הטוב היא מאוזנת כלכלית, ורוב העונות היא מפסידה. אז אם יש לה צ'אנס לחסות על הפסדים, עם סכום שלפי הדיווחים, 500,000 יורו,
okay.
זה סכום אדיר, אוקיי? Okay? אדיר. כל ההפסדים ביורוליג שהיו להם, עזוב את הקהל, כן, זה ברור, okay. אבל אני מדבר, יש את התשלום על ניצחון ביורוליג. הם היו אמורים לפי התוכניות העסקיות שלהם תמיד להגיע ל-17-17 שם. הם ניצחו, נגמר, נדמה לי 13 או 14. זאת אומרת, זה מכסה על ההפסדי יורוליג, זה מכסה אפילו על ניצחון פוטנציאלי בפלי אוף, מבחינת העלויות, זה מאוד מאוד חשוב למכבי תל אביב, ואז זה היה רק לחשוב כמה מילווקי רוצה אותו. ועכשיו בוא נלך לצד של מילווקי, היא רואה מה מייק ג'יימס עושה עם ברוקלין, היא אומרת, היורוליג מנפיק פה שחקנים, אנחנו מתחילים לראות את זה יותר ויותר ל-NBA, ממש מצ'ר אנתוני גיל תורם בוושינגטון וויזרדס, זאת אומרת האמריקאים, האמריקאים שבאים מהיורוליג עושים עבודה ב-NBA, הם רואים את זה, והם אומרים, יכול להיות שאלייז'ה, באיזה רבע אחד של שתי שלשות וחדירה לסל, במשחק חשוב, זהו. שווה לנו את כל ה...
כן, יש כאלה שגם ההגנות שהן, בקלות יותר לסמנון המשחק שלהם.
זאת אומרת, ומה הוא צריך לעשות? הבן אדם הזה, כשהוא חופשי, מחוץ לקשת, גם הקצת יותר רחוקה ב-NBA...
כן, היו לו ערבים משוגעים.
הוא לא צריך ערב שלם משוגע, הוא צריך רבע משוגע.
כן.
הוא צריך...
כמו יצאת הסדיק.
בדיוק. עכשיו, שמה כשאתה חושב על...
אולי הוא מעמד לפינה, אגב.
על הקיר הזה של יאניס, שהולך לקבל אותו בפלייאוף, ויש את ג'רו הולידיי, ומידלטון עם בעיית עבירות פתאום, ופתאום הוא ימצא את עצמו משחק, רבע שלישי, ויאניס שם עם כל התשומת לב הזו, ויהיו לו מבטים חופשיים, וזהו, וזה מצדיק, זאת אומרת, העלות בשביל מילווקי, שוב, אני לא יודע את החוזה שמחתימים את אותו, אבל העלות של הבייאוט היא די זניחה, במכבי ידעו את זה, וידעו להוציא מהם את הסכום, אז אני חושב שעסקה מעניינת, לנו זה מוסיף איזשהו עניין, ואני חושב שהוא פשוט, הוא מאוד כישרוני. זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה. שם יגידו, the rookie just came over.
בן 26.
בן 26, אבל אתה יודע, שוב.
לא, אני אומר,
קמפסו, לא אמרתי, אגב, יורוליג שמייצא שחקנים.
כן.
אז קמפסו עושה עבודה, הנה, הוא שם, וגם הוא נותן הרבה יותר ממה שבדנבר חשבו, בטח הקהל האמריקאי.
נכון. טוב, אנחנו נמשיך בעצם, בוא נלך לפליין רגע.
כן.
או ללוז המסתמן. אז הלילה, אנחנו נדבר על כמה משחקים שהיו הלילה. הלילה, אתה יודע, נתחיל במערב, אז כרגע. לוס אנג'לס לייקרס, מקום שביעי, 37-30. וגולדן סטייט ווריורס, שעדיין מועמד לאליפות בעיניי, אבל כל אחד שיקח את זה איך שהוא רוצה, מקום שמיני, לא באמת, 35-33. עכשיו, כרגע בפליין, טלפז הסביר את זה פעם שעברה, אז מקום שביעי נגד שמיני, ומי שמנצחת היא תהיה מקום שביעי ותפגוש כנראה את פיניקס, ומי שתפסיד, תשחק נגד המנצחת על מקומות 9-10, שכרגע זה ממפיס וסן אנטוניו, ולא נראה שזה ישתנה, בין גולדן סטייט לממפיס עוד יכול, אולי, לא, לא מאמין. בקיצור טלפז, רק נסיים, נספר שהקודם רמזנו על בחיינות, אז יש כל מיני חבר'ה שבחו את זה, כולל אגב מייקל ג'ורדן הסלובני, אבל מה שמפריע קצת בלברון, זה שהוא לא אמר על זה כלום אף פעם, כאילו לא זוכר, אני לא זוכר.
לא, אז כבר שמעתי פודקאסט שזק לא אומר שבפעם הראשונה, אי פעם שהרעיון עלה, הוא שאל את לברון והוא אמר, מה זה הזבל הזה?
אני מתנצל לברון.
יו. אז
אני לא מוציא את זה בעריכה לברון, אני מתנצל, אמרת זבל מההתחלה, אז אתה בכיין בלי קשר, לא, אתה לא סטייק.
אבל שנה שעברה בבועה, הוא אמר שזה סבבה.
הוא אמר שזה סבבה.
כן, אבל הוא אמר שזה סבבה, כי כאילו, כולנו פה כבר במלא, בואו נעשה, let's play it out כזה. זה היה מין, חשבו אז שזה רעיון לבועה.
אני לא מתנצל.
עזוב, עזוב, אבל אני אומר, בוא נתקדם. עזוב, אמר את מה שאמר. יש לו הרבה אמירות כאלה, אתה יודע מה, לא הרבה, אבל יש לו פעמיים בשנה איזו אמירה פחות מוצלחת.
כן, אוקיי. לפחות זה לא מערב עכשיו איזה ממשלה זרה או
משהו כזה. בדיוק, אז זה בסדר, אתה יודע מה, הוא אומר הרבה דברים, ניתן לו את הקרדיט.
אוקיי, מה שכן, אתה יודע, אני לא יודע, כאילו, הבן אדם עכשיו הוא הולך, הוא צילב סרט שבו הוא משחק נגד חייזרים. פליין זה מה שמפריע לו, זה לא אמין, אבל בסדר. אתה יודע מה, מה שהבעיה היא, ודיברנו זה שנה שעברה, הוא צריך לזכות.
יש תוכנית, יש
אתה בו. לא יכול לבוא, אתה יודע, נכון. אתה זוכה פעמיים באליפות, ואז כן. אתה בא להיות מייקל ג'ורדן 2 בספייס ג'ם, לנצח חייזרים ולהציל את העולם, מצטער אם עשיתי לכם ספוילר, אני ממיח שהסרט ייגמר חיובי, למרות שאני לא יודע, פתאום הוא בא, נגיד, יפסיד לפיניקס או משהו כזה, אבל אני ארגיע אותך כבר, את אלפז, לא משנה מה יקרה עם הלייקרס, כל עוד שניהם בריאים בסוף, דייביס ולברון, הם לא רק שהם ינצחו בפליין, לדעתי הם גם ינצחו את פיניקס, אז אין מה לה, כאילו, אפשר להירגע לברון.
אז בוא ניקח רגע את הסיפור עם הספייס ג'ם, נכון, יש את הסצנות האלה בסרטים, בשולחן שם, ברולטה, שמישהו בא ושם את הכל, אולין. אז לברון, במלא, הרי הקריירה שלו, והאליפות הזאת היא באמת שמה אותו עוד מדרגה קרוב למייקל, ואז הוא אמר, בוא נשים עוד קצת עם הספייס ג'ם, אני אוהב את התוכנית הזו. אז לכן הוא בלחץ.
זה בעיה.
הוא בלחץ. עכשיו, הלחץ הכי גדול הוא שאנחנו יושבים פה ומדברים. והוא לא משחק.
כן.
אז, אבל אתה יודע מה? חכה עם זה רגע.
ודייביס גם.
ודייביס, המילה פרג'ייל חוזרת כל הזמן עליו, ובוא נזכור עוד דבר. כשהיה את הטרייד בכל היתרונות וחסרונות בסיפור של אנטון דייביס, החיסרון הגדול היה זה. ושנה שעברה, עונה שעברה, הוא פתאום... עבר את כל העונה, את כל הזה, והצליח, היה לו כל פעם איזה נפילה עם, נכון. עם לב שנופל, אתה יודע, ואנחנו אומרים, הנה זה קורה.
כמה שחקנים עברו תמורתו? שבעה? שישה?
שבעה, אני חושב.
וזה, אגב, אני לא חשבתי על זה בקטע הזה. חשבתי שהוא שביר, אבל אתה לא חושב על זה אף פעם ששישה, שבעה שחקנים ביחד לא נפצעים. אלא אם כן משהו נוראי קורה. דייביס עכשיו הוא בן אדם אחד. והלייקרס, מה לעשות? אגב, זה אנשים מנסים להשוות, בי יותר חשוב, זה לא משנה. לברון נפצע, אין להם צ'אנס. דייביס נפצע, אין להם צ'אנס. אין להם צ'אנס לכלום, כשזה רק אחד מהם.
עכשיו מוסיף קורונה גם, שפגעת עכשיו בשרודר, הצלע השלישית ההתקפית, אז אתה אומר, אוקיי, הם באמת חטפו פה חוסר מזל גדול, בעונה מאוד בעייתית לכולם, שכולם מתמודדים עם זה, אבל רגע, בואו נחזור שנייה לפליין. אז יש פה סיכוי טוב ללייקרס מול גולדן סטייט, 7-8.
כן. עכשיו, זה וואו על הנייר.
זהו, זה וואו על הנייר, כל אמריקה תראה,
כן, 24 העולם יראה. 24.
אני לא, לא עזוב רגע, אני לא בטוח, כי שוב, אופה. השאלה היא,
תעניין אותנו.
אני אגיד לך למה, כי אני רוצה לראות אותם שני משחקים שלמים, משחקים שניהם לפני הפליין הזה, כי פתאום יש פה משחק מאוד חשוב, ואני לא יודע מה המצב שם, זה מה שהתחלתי להגיד קודם, לברון הרי חזר, לא נראה כל כך טוב, יצא, זהו, לא משחק, כבר שלושה משחקים. עכשיו, יש להם לוז לא קל, אני חושב, עד הסוף, ודייביס הרי יצא מהמשחק הקודם, אבל לפחות חזר וקלה 30 במשחק האחרון שהם הפסידו לפורטלנד, אז לפחות זו בשורה טובה. אז אני אומר, שוב, הם צריכים את הפליין הזה, בוא נעשה ככה, למה וואו? כי בוא נזכור, אם אתה מפסיד, אתה לא באמת הולך הביתה. יש לך עוד צ'אנס.
ל-7-8, כן.
כן, אני אומר, אבל הם יהיו 7-8. זאת אומרת, המשחק הזה שידברו,
הם מקסימום יהיו שחקו נגד...
זה לא win or go home. זה win and you're in. אתה יודע, זה יהיה סיסמה. נכון תמיד, נכון תמיד יש סיסמות. win and you're in, הנה, בוא. יפה. בוא נשלח להם.
מיט, טריידמרק. בטוח יש.
זה התפקיד שלהם.
אגב, אתה יודע, כאילו הם פשוט מתחרים על lose and you beat Utah, לא? כאילו, אם אתה מפסיד, אתה מנצח את Utah, אם אתה מנצח, אתה מנצח את פיניקס.
יפה, אז עכשיו, אני חושב שהלייקרס, אם יפסידו...
אתה רוצה את הלוז?
לא. כן, אתה יודע, אתה רק תגיד את המשחקים.
פיניקס.
זהו, משחק קשה מאוד.
ניקס.
ניקס קשה.
יוסטון מהיורוליג.
קל.
מהיורוקאפ. אינדיאנה.
יכול להיות קשה, כי אינדיאנה שם נלחמת עדיין.
וניו אורלינס בסוף.
שניו אורלינס בלי זיון.
כן.
אז בסדר, זה אומר סיכוי טוב לשבע. בוא נגיד ככה, אין פה, זה... אז בכל מקרה, אם הם יפסידו הלייקרס, זה אומר ששם העסק עוד לא התחברו. זאת אומרת, אם הם יפסידו לגולדן סטייט, זה אומר או סטף קלה 60, שזה יהיה כיף לראות, אין ספק, או שמשהו שם...
אולי קלי חזר.
או שמשהו עדיין לא התחבר. משהו שם בחזרה הזו. אז לכן, עכשיו, בוא ניקח את זה רגע עכשיו, הלאה רגע לשנייה ללייקרס. אז יש כזה דבר. הפליין הזה יכול להיות כללה, יכול להיות ברכה. בוא נעשה את הסנריו הרע. הסנריו הרע זה מה שדיברתי עליו שבוע שעבר, והוא שבעצם שאר הקבוצות, בינתיים, נחות, מחלימות ומתאמנות בכיף. מה שאין בעונת NBA. זאת אומרת, יש פה, בבייסבול, יש את הסיפור הזה, הרי יש ווילד קארד גיים בבייסבול. למה הוא כל כך חשוב בבייסבול? כי הפיצ'ר הטוב, הולך לווילד קארד גיים, ויום יומיים אחרי זה הם שחקים בפלייאוף, הוא לא יכול לשחק. זאת אומרת, בבייסבול זה הכי מהותי, שהפיצ'ר הטוב, הזורק הכי טוב שלך, לא פותח את הסדרה מול הזורק הכי טוב של הקבוצה השנייה שנחה. מה יקרה פה? לברון, שצריך כל הזמן טיפולים ברגל, פתאום בסיכון לפציעה חוזרת, לא מקבל את הטיפולים האלו, אז פיניקס ויוטה נחות, עיסויים, מסאז'ים, אמבטיות קרח, כולם מתחזקים, מחלימים, והם בלחץ, והם צריכים להתכונן למשחק אחד, ומי יודע, אולי שניים. איפה הברכה פה? אם הכל יהיה בסדר בריאותית, אז יש להם משחק שהם רצים בו, אוקיי? משחק שהם, מבחינתם כבר הכנה לסדרה הבאה. אז לכן הסיפור סופר מעניין, הלייקרס, עכשיו הם מסתכלים עליהם רגע, ואתה אמרת משהו קודם, ועדיין התחושה היא, גם שם, גם זה יוצא מחדר ההלבשה של הלייקרס, עם השניים האלה בריאים, שרודר גם יחזור, כשהם בסגל מלא, הם לא צריכים להתחבר, כי הם כבר שיחקו יחד, הם היו בבועה, הם מכירים אחד את השני, נכון ששרודר הוא תוספת, ומונטרזרל תוספת, אבל בגדול, הם מכירים אחד את השני, והכל יהיה בסדר, הם המועמדים עדיין. ואתה יודע, אני אומר, אוקיי, נכון, הנה, שבוע שעבר עדיין אמרתי את השם שלהם בתור המועמדים, אבל כל שבוע שעובר זה הספק גדל.
כן.
ספק גדל, כי פשוט אתה מסתכל ואתה אומר, האם אנטוני דייביס, כמו שאמרתי אז על ברוקלין, יכול לעבור את כל הסדרות האלה, ולשרוד אותם. זאת אומרת, בלי איזה קרסול, בלי איזה גב, בלי איזה ברך, משהו, הרי כל נגיעה שם זה מפחיד.
אז בוא רגע נעשה הכנה קצרה ומוקדמת מדי מהצד של גולדן סטייט למשחק הזה. קודם כל צריך לפרגן לסטף שוב. הבן אדם הלילה, עזוב שזה נגד אוקלאומה סיטי טנדר, שאם יוסטון היא יורוליג, אז אני לא יודע כבר מה אוק סיטי כרגע ברצף הנוכחי.
אין יותר גרוע מיוסטון.
נכון, סבבה. אוקיי. אז אתה יודע, קרי נגיד שחק 29 דקות, סבבה, אז רק בהם 26 זריקות, זה קלה 49 נקודות, והשלוש זה היה 11 מ-21 סולידי, מה שפעם לא היו עושים עונשין, מעונשין 10 מ-10, גם נתן 5 ריבאונדים, אסיסטים הוא לא, כי הוא מסר לעצמו, שמע, נח רבע שלישי כבר ירד, ו... שמע, זה מטורף, 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 ועכשיו בוא לרגע, מה התסריט, אמרת קודם תסריטים, מה התסריט שהם מנצחים את הלייקרס בריאים, כי... אתה יודע, גם אתה
אומר... אין תסריט שהם מנצחים את הלייקרס בריאים. התסריט הוא שהלייקרס בריאים כאילו, אבל לא חדים, לא, יש חלודה.
כי גם 60 סדר, 60 של סטף...
כי לברון, למשל, אם לברון משחק, מה שנקרא, יש את המילה הזאת, טנטטיב, אתה יודע, טיפה מוריד מה...
טנטטיבית שאתה קובע עם מישהו פגישה ויודע ששניכם לא תגיעו.
כן, אבל הטנטטיב הזה שאני מתכוון הוא הססן קצת. זאת אומרת, לא 100%, לא 100% לסל, ואז פתאום דריימונד עלה וייתן לו את השלשות, ואז הוא אחד מחמש מהשלוש, ולא הולך פנימה, ושרודר מחרב כי הוא לא בכושר, אתה יודע, הבעיה פה, שוב, אמרנו ברכה וכללה עם הפליין, יכול להיות שהפליין יהיה המשחק המשמעותי הראשון, שכולם, כל הסגל משחק, אבל זה המשחק הראשון. אין להם כמעט זמן להתכונן אליו. יום ראשון זה המשחק האחרון, זה היום האחרון של העונה הסדירה, יכול להיות שהליגה תעזור להם ותשים להם את המשחק ב... ביום, תתן להם עוד יום, כי יש שם משחקים בשלישי ורביעי, אז אני לא יודע עדיין, זה יהיה מה שהנטוורקס ירצו, לך תדע, אבל, אז, אם הם באים עם החלודה הזאת, אז הסיפור בצד השני, זה דריימונד שחייב להיות באחד מהימים האלה, של הטריפל דאבלים, שהוא טיפה זורק, וכן קולע,
כמו נגד אוקסיטי,
אבל בלי העיבודים, אבל בלי העיבודים, זאת אומרת, זה, סטף צריך להיות ביום, כמו שתיארת עכשיו, 40 פלוס, ואז זה אפשרי. אז אפשרי.
צריך איזה ויגינס 16.
אבל ויגינס נותן לך, את היותר, הוא נותן את ה-20. אני כבר סומך עליו. אני סומך עליו, וכיוון לוני יודע, ופתאום שם יצא. שוב, זה לא אמור לקרות, אוקיי? הלייקרס יותר טובים בהרבה.
אגב, לוני ב-24 דקות, פלוס מינוס, מישהו רוצה לנחש?
טוב, זה מול ה-OKC, נו.
פלוס 38. איזה מטורף זה. שמע, נהיה מטורף הליגה, אנחנו עוד נדבר על נתונים.
אבל מעט מאוד משחקים כאלה יש, כאילו, עוד פעם, יש איזה 3-4 קבוצות שהרימו ידיים וזהו. אבל בקיצור, איזה כיף אבל, אם זה יהיה את המשחק הזה.
שוב, קודם כל על הנייר זה ממש טוב. שאתה יודע, זה... מי, איזה שניים יותר פופולריים היום, ואתה יודע, עם ההיסטוריה ביניהם, לברון, זה נחמד, נחמד, נחמד. יהיה אגב מעניין אם דייביס נגיד יחזור רק אחרי זה, לפליין השני, ואז יהיה לגמרי לברון נגד קרי, נראה לי זה אפילו קצת יותר מגניב. כן, אני חושב שזה...
אבל זה לא פייר ללברון, כי הוא שוב, הוא לא יגיע בכושר.
אוקיי, אוקיי.
אבל איזה יופי, ההנדשייק שלהם לפני, והם כזה אומרים אחד לשני, can you believe this? הגענו לפה.
תחשוב, מה הסיכוי? הרי הם היו חמישה גמרים? אחד נגד השני רצוף? ארבעה? כמה היה? או ארבעה? חמישה לדעתי. נכון? ארבעה? יש לי בלאקאוט. הראשון עם בלט, שני לברון לקח אליפות, ארבעה, נכון? ואז עוד שניים של זה, של...
לא יודע, מחקת אותי פתאום.
בסדר, בקיצור...
ואז אחד טורונטו.
נכון, בגלל זה אני חושב שהוא ארבעה.
כן, היה אחד טורונטו.
ארבעה גמרים רצוף ביניהם, כאילו זה כבר, אתה יודע, ושניהם מאותו מקום באוהיו ודברים כאלה, ואז מה היה הסיכוי? שהם, נגיד, ב-2016-2018 נגיד דיברו, ואז הם היו אומרים, ב-2021 יהיה קורונה, ב-2020 יהיה קורונה, אבל דבר יותר מטורף יקרה ב-2021, אגב, יהיה לך ספייס ג'ם 2, לברון, ואתה תיקח חליפות גם בבועה כזאת, וזה, אבל הם אמרו, כאילו, אנחנו ניפגש אחד נגד השני בפליין, כאילו, מה צריך לקרות? דורנט היה צריך לעזוב, קליי היה צריך להיפצע, גולדן סטייט איכשהו כן לתת ריצה בסוף, בצד השני, הלייקרס היו צריכים את השנה הראשונה אי פעם שלברון פצוע בה לזמן משמעותי, דייביס שעבר ללייקרס גם נפצע, והרי דיברנו על זה שהם הידרדרו, לא ידענו עד כמה, הפליין, אז אם אתה זוכר, היה כזה משהו כמו, וואו, הידרדרות מטורפת.
כי הייתה להם בהתחלה, הם עמדו בזה יפה, דיברנו על זה, אבל פשוט ההתפרקות באה אחרי, דווקא כשדייביס חזר, וחזר עם הרבה חלודה, עם הרבה חלודה,
וצריך שישנו את החוק כמובן, צריך להוסיף את החוק הזה של פליין, כדי ש... מדהים, מדהים. הפסקה קצרה לספר לכם ולחת תלפז על החברים שלנו מביטס אוף גולד, החברה הוותיקה בישראל לקנייה ומחירה של מטבעות דיגיטליים. אתם בטח שומעים כל הזמן, ביטקוין, ביטקוין, נכון? המטבע הזה ששווה כבר קרוב ל-60 אלף דולר. אגב, ביטקוין, וזה פרק NBA, הידעת התלפז שבעלי הקינגס, ויבק רנדיבה, אגב, ההודי, אני מתנצל אם טעיתי שם באיזה עברה, הציע לכל השחקנים לשלם את המשכורות שלהם בביטקוין. ספנסר דינווידי, למשל, ברוקלין, ביקש את המשכורות שלו מביטקוין. אני לא בטוח שהפציעה היא באשמתנו. ובעלי המאבס, מר קיובן בכלל אף על הרבה מטבעות וכל זה, וגם אמר שאפשר יהיה לקנות כרטיסים למשחקי הקבוצה במטבעות דיגיטליים. אז הנה כמה פרטים שאתם גם צריכים לדעת. ביטקוין הוא מטבע מבוזר שאינו כפוף לאף גוף מרכזי או תחת שליטה של אף מדינה. הכסף בידיים שלך, אין עמלות החזקה כמו הבנק, בחברות אשראי וכו', והפרוצדורה בישראל בכלל לא מסובכת בזכות חברות כמו ביטס אוף גולד. תשמעו, הכל נהיה דיגיטלי בחיים האלה, אז כנראה גם הכסף, יש הרבה אנשים שלא רוצים להישאר מאחור. למה להיכנס עכשיו? זו כמובן החלטה שלכם, אבל שמעו, חברות ענק כמו טסלה ומאסטרקארד כבר בעסק, פייסבוק הוא נועם מטבע כמו ביטקוין. בקיצור, העתיד הפיננסי מתפתח מול העיניים, ואתם רשאים להתפתח בהתאם. ביטס אוף גולד, חברה מוכרת, אמינה, 100,000 לקוחות בישראל ובאירופה, ושוב, חשוב, זה מאובטח ובטוח. הממשק נוח, קל ופשוט, בעיקר מתאים למתחילים. כמוני נגיד. כל אחד יכול לקנות ביטקוין ואיתריום בביטס אוף גולד, גם הלא טכנולוגיים, אפשר לעשות את זה במזומן, החל מ-20 שקלים, ובעברה בנקאית, ובעברה בנקאית, החל מ-750 שקלים. אשראי, כמובן שאפשר, אפשר הכל. אם אתם רוצים עוד פרטים, כנסו לביטס אוף גולד, או חפשו בגוגל, ביטס אוף גולד, הם שם עם מלא המלצות, ויש שם גם סרטוני הסברה, ושאר פרטים לכל מי שכל מה שאמרתי עכשיו לא מספיק, ורוצה עוד פרטים, אז יאללה חבר'ה, דש לסטושי. בוא נעבור, טוב, אני חושב שאפשר לתת, מה אתה תבחר, הליינאפ עמוס. אנחנו או עכשיו עוברים לעוד משחק שהיה הלילה, והיה הבוקר, או שאנחנו עוברים לקבוצתך. מה אתה רוצה יותר?
לא, אז אני אומר, תשאיר את הוויזרדס הפעם לסוף.
לסוף? כן. אוקיי, אז ראיתי את ברוקלין נגד דנבר, אני חייב להגיד, אני יודע שהמון אנשים בטח נרדמו, כי היה 21 הפרש, 3 פעמים שונות במשחק, היה 21, 20-21, ואז גם אני, אגב, כבר עזבתי את המשחק, כמו דנבר, מתברר, ופתאום אח שלי ניר שולח בקבוצה, אתם רואים? לא זוכר, הוא שלח, היה 20 או משהו כזה. ולא הבנתי, כי אני כזה, הייתי עפוץ כזה והכל, טוב, פותח, רואה את כל ה, לא יודע, 7-8 דקות של הסוף. יש לי כמה מסקנות, אחד, דורנט זה פסיכי, 2, ברוקלין עדיין לא כזאת ברורה לי, אני צריך לראות מה יקרה שם, את המונולוגים של טלפז עליה אתם שומעים, ו3, אני עדיין עם סימן שאלה, על יוקיץ' ספציפית גם, אגב מה שקרה בסוף, הוא הכתיש 3 זריקות מ-0 סנטימטר בערך בדקה 2 האחרונות, דתי דקה האחרונה, גרין בטח לא עזר עם העיבוד הזוי הזה, ריבאונד, ככה, מתחת לסל, כאילו אתה תופס את הריבאונד זה סל וזהו, כנראה נגמר, אבל איכשהו אף לו מהידיים, ויוקיץ', מה שמטריד זה שכאילו הוא על שתי זריקות לפחות, דרש פאול, ויכול להיות שהגיע לו. אחרי זה גם קיבל טכנית בסוף, שהוא לא קיבל בשנייה או בשלישית. אבל מה שמפריע פה זה שזה הרגיש כמו השיפוט שיהיה בפלייאוף, אתה מבין? והרי מה החשש תמיד על דנבר? אוקיי, קבוצת עונת סדירה אדירה, ומה יהיה שיתחילו לפרק אותך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן? עכשיו, ברור שאין להסיק מסוף אחד של משחק אחד בעונה סדירה, אבל סימני השאלה עדיין שם. לפחות מבחינתי, אז בעצם אנחנו פה על שתי קבוצות עם סיבת שאלה, אבל mm-hmm. אם אתה רוצה להרחיב טיפה על דנבר, כי על ברוקלין אני...
כן, אז אני אגיד על דנבר את הדבר הבא. יוקיץ' כבר, בניגוד לקבוצות עונות סדירה אחרות, הם כבר הוכיחו. עונה שעברה הם הוכיחו שהם, יש בהם את הווינריות, הם עשו את הצעד קדימה, והם נתנו סדרה יפה מאוד מול הלייקרס. יוקיץ' כבר מכיר את הטיפול שהוא מקבל בפלי אוף, ושוב, הוא היה... לקח על עצמו קבוצה, עשה הרבה. זאת אומרת, אם אנחנו גם לוקחים את זה טיפה לדיון ה-MVP, והוא כנראה יהיה ה-MVP,
הוא יהיה ה-MVP.
אז לא חושב שאפילו שני משחקים עכשיו, שהוא טיפה גמגם שם בסוף, גם מול הלייקר, זה לפני כמה ימים, זה בסדר. אני חושב שזה אפילו טוב שזה קורה להם עכשיו.
עכשיו.
וזה גם, אבל פה אתה מתחיל להרגיש את החיסרון של ג'מאל מרי. ולא רק זה, אגב, במשחק הזה לא היה אירון גורדון,
מילסאפ.
כמובן וויל ברטון של שאיננו. אז קודם כל הם עשו אחלה רכש עם אוסטין ריברס.
שגם נפצע בסוף קצת, ואני מקווה שבשבילו ובשביל אבא שהוא קצת.
אז הוא שחקן קלאסי מהאלה שהקבוצה מביאה, כדי שהוא ייקח איזה 2-3 ניצחונות, אני מביא אותו, שהוא פתאום יתפוס, יתחמם, ויעזור לנו. אז הוא עושה את זה, ועושה את זה כבר כמה שנים בכל מיני קבוצות. קמפסו עם משחק מצוין של 19 נקודות, אבל עם כל הכבוד לקמפאצו, פה זה חסר, ואנחנו יודעים שבסדרה של הטוב משבעה משחקים, זה יהיה חסר, ולכן יוקיץ' יהיה חייב לקלוע את מה שאתה תיארת.
כן, היה לו גם 0-5-3, שזה נכון, גם התאזן.
זה לא קורה לו הרבה, הוא מעל 40% העונה. אז אני חושב שהוא פשוט בניגוד לכל האחרים, הוא שיחק, אני לא יודע אם את כל המשחקים העונה, אבל קרוב לזה.
בפרק שעבר שהקלטנו, הוא שיחק את כל המשחקים
כן,
העונה.
כן, אז אני חושב שהוא עדיין שם. רק על זה בעונה הזו מגיע לו MVP.
אגב, הרבה אומרים כן. שהרבה זה על זה.
כן, כאילו... אז זה בסדר, זאת אומרת, באמת המון עליו, פורטר ג'וניור כמובן מצוין, אבל מול כוח האש של ברוקלין, שהוא עדיין גדול, בלי גריפין במשחק טוב, והוא צריך לצאת ולשמור עליו, והוא גם שר ההגנה שם עכשיו, שזה לא חשבנו שאי פעם נגיד על יוקיץ' את זה. אז כשאתה לוקח את כל זה, את כל המכלול הזה, זה הגיוני אם הוא טיפה מתעף, וטוב לו הטכנית הזאת, טוב שיתחיל עכשיו הדיון על איך הוא נשפט, כדי שבפלי אוף הוא יבוא והוא יקבל
את ה... הוא לא טעה לדעתי, כאילו פעם אחת היה אפשר לתת לו לפחות, בוא נגיד בסטטיסטיקה. כן. כאילו
אז גם המאמן, אני אפילו לא יודע עדיין מה אמר סניידר אחרי המשחק, מייק מלון, סליחה, ואני בטוח שאם זה לא יהיה מיד אחרי המשחק, אז מחר הוא ישתמש בזה.
להתחיל ב...
כן, כבר עכשיו יתחילו קמפיין, מרביצים לו, וזהו. אז אני חושב שמבחינת דנבר, אבל כן, אנחנו רואים את הפגיעות שלהם. זה קשה להם, ועדיין יהיה להם קשה מאוד בכל סדרה, כולל בסיבוב הראשון, אם הם יקבלו את דאלאס או פורטלנד, יהיה קשה לבחור פייבוריטית.
כן, ונזכיר שדורנט ממש, ממש בסדר.
תראה, המשחק הקודם הם הפסידו לקליפרס והוא היה באוף נייט מה שנקרא, 7-21 נדמה לי אז לא רואים את זה הרבה
עזוב, הסלים החשובים שלו שצריך ואתה רואה פתאום ואתה אומר מה אפשר לעשות?
אבל רגע, תסתכל שנייה עכשיו על ברוקלין וקח את זה, את הדיון ללייקרס כמה, דורנט משחק כבר איזה 7-8 משחקים רצוף אבל גם און אנד אוף, היה לו איזה יומיים איזה שני משחקים שהוא איבד באמצע מאז החזרה והיה לו איכשהו חזר משחק טוב מאוד, כמה משחקים פחות טובים, והנה עכשיו משחק טוב, שאני חושב שמעכשיו הוא מתייצב. זאת אומרת, הוא היה צריך שבועיים. אז מהחזרה, אחרי שחזרת, אחרי שדרכת, אתה צריך שבועיים. אנתוני דייביס בערך לקח עד שהוא צעק עם בק בניצחון נגד דנבר, גם היה שבועיים מדשדשים. אז זה החשש לגבי החזרה של ג'יימס הרדן בברוקלין, לגבי החזרה של לברון. כמה זמן הם צריכים עד ש... הם מורידים את החלודה הזו, וזה לא מספיק כשאתה בא למשחק הראשון ודברים נכנסים, לפעמים זה על אינסטינקט, במשחק השני זה בא, ובמשחק השלישי, ובהגנה אתה קצת לא עושה את הקלוז אוט, כל מיני דברים כאלה שאתה פחות חד בהם, והנה, פה דורנט היה חד, אחלה, אז אני אומר, זה האתגר, שיהיה גם להם וגם ללייקרס.
אוקיי, אז עוד דבר אחד במערב, ונעבור בכלל למזרח, אז פיניקס ויוטה, כאילו, תקשיב, זה... אני תמיד חושב שזה מתישהו, זה יהיה בועה, כמו שאיתי מדבר על נושא אחר, אבל זה בינתיים לא בועה. אם היית צריך נגיד לבחור בין שתיהן, על מי אתה יותר סומך? אתה יכול לבחור גם טקו, להרשים את שתיהן.
אני הולך על טקו, אני הולך על טקו, כי היה, מחמה, עכשיו, היה עכשיו את המשחק המדהים הזה. זה היה ביניהם, נכון? זה היה ביניהם שבוגדנוביץ' עם ה-48 נקודות, וזה בויאן בוגדנוביץ' כמובן. ונכון, אני צודק?
אני זוכר שכן, עכשיו אתה מפחיד אותי.
לא, 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 סליחה, אני מבלבל. זה יוטה נגד דנבר.
נכון.
זה אלה, אגב, השלוש הקבוצות הסימפתיות בעיניי של המערב, כן? כאילו, כולנו אוהבים אותם.
זה באמת נכון.
כולנו אוהבים אותם, אני אהיה מבסוט מהצד עם כל אחת, אתה יודע, תיקח את זה, האוהד שהוא לא אוהד הלייקרס, נגיד, מסתכל על זה ואומר, שתי הקבוצות מ-LA זה הגדולות והרעות, ואלה השלוש הסימפתיות.
זה ה-130-27, זה דנבר, כן, כן.
זהו, אז יוטה באה למשחק הזה.
127-20.
באה למשחק הזה, והציגה את בוגדנוביץ', והצליחה לנצח בלי דונובן מיטשל. עכשיו נכון, דנבר בלי ג'מאל מרי, אבל זהו, זאת עובדה, הוא לא חוזר העונה הזאת.
כן, זה כבר לא משהו ש...
כן, אתה לא יכול להשתמש בזה יותר. אז אני חושב שזה העלה דרגה, איך שאתה מסתכל על יוטה. כי אתה בא ואתה אומר, אוקיי, הנה בוגדנוביץ', דונובן מיטשל רואה את זה, והוא רואה ג'ורדן קלרקסון, והוא יודע שהוא יצטרך לחזור, ולתת להם את הזריקות שלהם. עכשיו, קלרקסון לא צריך אף אחד שייתן לו כלום, קלרקסון שהוא עולה, הוא זורק.
מהספסל 20 זריקות, רגוע.
אבל בוגדנוביץ' זה סופר חשוב, וצייצתי כמה היה חסר בבועה, אחרי המשחק הזה. ואנחנו מבינים עכשיו כמה היה חזר בבועה, וגם היה רגע אחד של גובר עם, עם גג יפה מאוד על יוקיץ', אז זה היה לי בראש, אתה מבין? כן, הכל כן, מתערבב, כן. כן, אנחנו פשוט רואים
לא, כל כך הרבה להגיד, משחקים. אני חייב להגיד שכאילו זאת טעות דווקא ש... אני אוהב אותה, היא נכונה כזאת, כי זה שלוש קבוצות.
כן, כי זה פשוט, אני, הכל מתבלגן כבר.
מסגרתי לך את יוטה ופיניקס, צריך מסגר שם.
אז זהו, אז בקיצור, אתה מסתכל על יוטה ואתה אומר, וואו, יש פה קבוצה, ג'ורג' ניאנג, פתאום עם השלט, יש שם עומק, ומיטשל יחזור, שוב, אותו דבר, הוא יצטרך גם קצת זמן, ואמרו עוד שבוע, אבל הוא צעיר יותר מלברון, אז הדברים מתאחים יותר מהר, ויהיה להם שבוע שהם יוכלו לתת לו לשחק, וגם הוא יבוא לסיבוב ראשון בפלייאוף, במיוחד אם זה מול קבוצה שמינית, אז נניח גולדן סטייט, אז זה יותר קל, אוקיי? אז אני רק אומר, יוטה, עכשיו למה שוויון? כי עדיין כשאתה מסתכל על פיניקס, אתה אומר, יש פה שניים גדולים mm-hmm. לקלאץ', mm-hmm. ש-CP כמובן ובוקר, לעומת יוטה, שאתה עדיין לא יודע, אתה כבר יודע שמיטשל שם בקלאץ', אבל עדיין לא עשה את זה בפלייאוף ברמת, להביא סדרות, זאת אומרת, הוא נתן הסדרה נהדרת נגד דנבר שנה שעברה, אבל האם הוא יכול להביא סדרה, ואתה לא יודע אם בוגדנוביץ' יכול בפלייאוף לעשות 48 נקודות כאלה, mm-hmm. ולהביא ניצחונות. אז זה היתרון של פיניקס, שאתמול שיחקה מול ניו יורק, ומאוד הרשימה בסוף, mm-hmm. עשתה ריצה מטורפת, שהכל הולך, ופתאום מהספסל קמרון פיין, ועכשיו קמינסקי משחק שם לא מעט, ואייטון בסדר, וסי-פי כמובן אדיר ובוקר, יש שם משהו, תראה, למה אני רציתי לדבר עליהם? כי פיניקס הביאה את טורי קרג, ועכשיו יש להם שני קראודר. יש להם ג'יי קראודר ויש להם טורי קרג. זה שניים קשוחים בעמדה ארבע, שנגיד קראודר שם את השלשות וקרג פחות, אבל הוא עדיין עם ניסיון, הוא עדיין מלא רצון להוכיח, ואגב, אם הם יגיעו לאיזה מאץ'אפ עם דנבר, אז הוא ירצה להוכיח לדנבר משהו ו... אני אהבתי מאוד את ההחתמה הזו שלהם, זה הכל, זאת אומרת, יש להם את השילוב הזה, של יכולת לקלוע, ויש את ברידג'ז, והמון כישרון, והם יכולים להפגיז לך פתאום שלשות, כיף לראות אותם, אבל גם יש שם את המעבר, יש שם את הווטרנס, יש את הניסיון, ולכן שתי הקבוצות האלה הם לא פרייריות, זה לא איזה, אתה אומר לייקרס, יקחו, לא בטוח, לא בטוח, זה צריכה להיות לייקרס ממש טובה, כדי לקחת את הקבוצה הזאת. וכשאתה מסתכל על עוד דבר, ואתה אומר, כולם אומרים, וואי, איזה בסה לפיניקס וליוטה, אז אתה זוכר לפני כמה שנים שהיה את הקטע שיוסטון ירדה טיפה בדירוג, ואז קיבלה את גולדן סטייט בסיבוב השני, לא בסיבוב האחרון.
נראה לי זה היה קריס פול והפציעה בסוף, לא? זה לא היה זה?
לא, זה לא זה, זה אחד אחרי זה. ואז הדיבור היה... וואלה, אולי עדיף לקבל את גולדן סטייט שם מאשר בגמר המערב. אז אין ספק שעדיף לקבל את הלייקרס בסיבוב הראשון מאשר אחרי. כי שם אתה יכול לתפוס אותם. הם עדיין יהיו עם החלודה הזאת, והקרסול,
זה באמת נכון.
זה באמת נכון, הקרסול הזה של לברון, תשמע, כשיש פגיעות קרסול, אז כל עיקום קטן הוא עוד יותר כואב, והכל יותר רגיש, והרצועות יותר חלשות, וכל האזור יותר חלש. אז ככל שהוא ישחק יותר, פחות זה יישב לו בראש. אז אני אומר, שתי הקבוצות האלה שולחות מסר, ועם זה אני מסיים את הפרק הזה, של אנחנו for real.
כן, כרגע אנחנו אגב בדנבר נגד דאלאס, בסיבוב הראשון. וואו, איזה כיף לי. אוקיי, אז בוא רגע נעבור, בוא נעבור מזרחה, קודם כל סתם נראה פילדלפיה, שעדיין מקום שלישי בסוכנויות במזרח, עם מקום ראשון ונעול למעשה.
והאימור שלי משבוע שעבר, ואני הולך עם זה, לצאת מהמזרח.
כן, כן.
לצאת מהמזרח.
זה האימור שלי משנה שעברה, אז אני פשוט ממשיך איתו, כאילו התכוונתי גם לשנה. אז ברוקלין שנייה, קטעת הרצף השלילי שלה, במקום השני כרגע, מילווקי שלישית, קשה להאמין שתצליח לתפוס.
לא, אבל ברוקלין ומילווקי זה עכשיו אותו מאזן, או משהו כזה, זה מאוד צמוד, מאוד צמוד.
רגע, זה חצי משחק.
כן, נכון, זה מאוד צמוד, הכל יכול להיות
שם. אני חוזר בי, קשה לי להניח. אני ראיתי קודם את הלוז של ברוקלין.
עכשיו, זה כאילו חשוב, כי זה פוטנציאלית, אתה יודע מה, סליחה, יש בזה חשיבות יותר גדולה. אז קודם כל נתחיל ככה, אני ראיתי קטע ממסיבת עיתונאים של יאניס, אחרי שהם ניצחו, מילווקי את המשחק האחרון, ואמרו לו, אתם עכשיו מקום שני, ואז הוא כזה צוחק על ה... ייי, אנחנו מקום שני, ואז הוא אומר, we don't care. כאילו, הוא בא ואומר, זה לא, אין איזה שום חשיבות. הוא טועה, והוא עושה גם הצגה. הוא יודע שזה חשוב. למה זה חשוב? מהסיבה שדיברנו קודם. הקבוצה במקום השני, יש לה שבוע מנוחה, והיא תקבל קבוצה שבאה מהפליין. קבוצה כן. שבאה מהפליין, עבדה. עכשיו, זה יותר גדול לקבוצה במקום הראשון. למה? כי היא תשחק נגד קבוצה ששיחקה פעמיים. כן, אתה הייתי? לעומת...
כן.
הקבוצה במקום השביעי זה זו שניצחה משחק אחד. זאת אומרת, היא שיחקה שם ביום שלישי רביעי, ואז יש עוד פעם שיגידו, רגע, בעצם זה טוב. שיחקתי ראשון, שלישי רביעי, ועכשיו שבת. זה בלנס הכי טוב, מאשר אלה ששבוע בחוץ, חלודה, כן, גם זה. אז הכל יגידו, הכל יגידו. אבל בכל זאת, יש משהו, אתה נח של... ואני אומר נח ואימונים, זה מיני מחנה אימון. זה מאוד עוזר אחרי עונה כזאת, לסדר קצת דברים, לעבוד על דברים. אז כן, יש חשיבות למקום השני, אבל בוא נגיד שיתרון הביתיות השנה הוא הרבה יותר קטן, כי כנראה שלא יהיה קהל מלא באולמות.
כן.
בזמן הסיבוב
הראשון. אבל יהיה הרבה אולמות עם קהל סביר.
יהיה, לא, יש קהל, כן, בדיוק. אז אוקיי, אז יש את הסיפור של 2-3, אבל בוא נחזור רגע לפילדלפיה. הם מעולים, אוקיי? הם מעולים, וג'ואל אמביד צריך להיות מספר 2 ב-MVP. ואני מניח שזה מה שיקרה.
1.8.
ואם הוא היה משחק עוד 10 משחקים,
כן.
אז בעיניי הוא ה-MVP. כי הוא מושך אותם למאזן הכי טוב במזרח, ו... והקבוצה הזו, שוב, מראה ככה, שאנחנו כבר יודעים מה הם בפלייאוף, עם סימון זה הגנתי, טובייס הריס.
זה גם בעזוב שאין כזה, ביתיות זה גם לא רק הקהל, זה גם האולם שלך, זה המיטות שלך, זה הבית שלך, זה כל הדברים רגילים.
אז יש להם, שוב, יש להם את השחקני הגנה, יש להם גם את העומק, שהנה פתאום המשחק הבוקר, טייריס מקסי, האהוב שלנו, מפינת צדיק ביי, מפינת הרוקי, זה האהובים של המחזור הזה. שוב קיבל דקות, כי סימנס נח והיה מעולה. זאת אומרת, יש להם איזה 5 חבר'ה שיכולים כל אחד לקלוע 20 ו. קורקמז, שייק מילטון, מקסי, כולל במשחק פלייאוף, סף קרי, כאילו החבר'ה של הרול פליירס, דני גרין, שכל אחד מהם יכול להפגיז פתאום במשחק חשוב.
אם היא מגיעה לגמר המזרח, גם היא תקבל את...
אז היא לא תצטרך לשחק בידו.
שנלחמות אחת בשנייה, ואני רק אספר למה די סגרתי את ברוקלין, כי יש לה 2 משחקים נגד שיקגו. נו, הנה, עכשיו אתה תשכנע אותי.
שיקגו לא רע עכשיו.
עכשיו, אבל אני חושב
שברוקלין... לא, שיקגו לא רע. לא, אז זה ממש לא.
ניחוס?
זה יש פה 1-1 בשני המשחקים האלה.
אז אני דווקא חשבתי סן אנטוניו, זה המשחק המוקש להם, ואז קליבלנד בסוף, שאפשר להגיד שקליבלנד זה ניצחון, אני מפחד איתן פסגור, לא נותן לי. תן לי להתבטא.
קליבלנד זה ניצחון.
יופי, תודה, קליבלנד זה ניצחון. אוקיי, סבבה, אז זה קיבלת.
רגע, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר על 2-3, פתאום נזכרתי. מיאמי. צריך לפחד ממיאמי.
כרגע שהיא יכולה עוד לעלות.
אני לא יודע מה, כמה, הכל צפוף שם, אבל
הנה... מיאמי עם 36-31, ואטלנטה עם חצי משחק מעליה.
יפה, אז אוקיי.
הכל שם סבוך.
אז אם אתה לא רוצה את מיאמי בסיבור הראשון.
אני רוצה, אני אשמח...
אתה ואני רוצים, אני אומר, אתה...
לא, אני רוצה את מיאמי חמישי, להיות ניקס מיאמי כזה, בגרסה החדשנית כזאת, להיזכר מה שהיה פעם ב-90s כזה... פעם אולי יהיה טיפה פחות מכות, טיפה יותר נקודות, יהיה קצת אחר.
אבל לא הרבה יותר, נראה. לא, כי שתי הקבוצות האלה עדיין פיזיות, בטח ניו יורק. גם מיאמי יש לה את הטיקט הזה. אבל בכל מקרה, אם אנחנו חוזרים, אנחנו כל פעם סוטים, אני רוצה לתת את הכבוד לפילדלפיה, הם עשו פה עבודה, שהם כמעט נועלים את המקום הראשון, מול הקרבות האלה, הפוטנציאליים, זה ייתן להם את המקום השמיני, שתכף נדבר מי זה יכול להיות שם במזרח, אבל זה יתרון גדול לעומת האלטרנטיבות.
אני כבר מפחד, אני רוצה ללכת לרסל הרבה זמן, אבל בסדר. אז נמשיך רק את זה, מילווקי שלישית, ניו יורק רביעית, הניקס רביעית, אטלנטה חמישי, מיאמי שישי, חצי משחק פחות מאטלנטה, בוסטון גם קרוב מאוד, משחק אחרי מיאמי במקום השביעי, 35-32 מאזן, ואז יש את שרלוט שמינית, וושינגטון תשיעית, ואינדיאנה שהפסידה, אינדיאנה עשירית. שיקגו של טלפז, אני מתנצל, כנראה לא תגיע לעשירי, למרות שטלפז רוצה לנחס.
פשוט הם ניצחו 2 משחקים אחרונים, זק לוין חזר.
כן.
כל מה שאני הייתי בטוח שהם יהיו הרבה יותר טובים, אחרי הטרייד של
ווצ'ביץ'. כן, אבל באמת עם פציעות וזה, אז בסדר. כן,
אבל לא, לא, עוד לפני הפציעות הם לא היו טובים אחרי הטרייד הזה, זאת אומרת, איכשהו הטרייד הזה לא עזר להם כמו ש...
בוא רגע נלך על, על האופציות פליין, 7, 8, 9, 10, בוסטון, שרלוט, וושינגטון, אינדיאנה, ועל... טוב, בוא קודם נדבר על רסל אז... רגע, כדי להוביל, להוביל לזה שוושינגטון שיט רק תספר.
אתה יודע מה, לפני זה רגע מילה על בוסטון.
הוא סתם, הוא עושה דווקא, אתה מבין? הוא עושה דווקא, כי הוא עובד שם, אתה מבין?
בוסטון, זו קבוצה שאתה לא רוצה לפגוש בפלייאוף, למרות שהיא בעונה כזאת, היא כל כך up and down, שאולי כן, אבל בכל זאת, זה מפחיד, כי משהו שם, דווקא עם הפציעה של ג'יילן בראון, פתאום אבן פורניה וקמבה קצת לו דרגה, ופורניה סוף סוף תורם. טייטום היה לו משחק 1-60, אבל גם משחק של 3-17, נדמה לי מהשדה, בהפסד האחרון שלהם. קבוצה מאוד לא יציבה, מאוד בעייתית, ועדיין מפחידה באיזשהו מקום, אבל כמו שאתה תיארת קודם, היא יכולה בשקט גם להיות 6 או 5. זאת אומרת, היא לא תרד כנראה ל-8, אבל הכל שם צפוף.
שרלוט שפתאום תהיה יותר בריאה.
שרלוט, אני לא יודע מה עם גורדון היוורד. זאת אומרת, למלו חזר, מאוד חשוב, ובסך הכל עונה יפה של שרלוט, אבל היוורד, הם צריכים אותו כבר שיחזור. זה הגיע הזמן, זהו, שיהיה לו גם זמן לרוץ.
אז כרגע זה מת בוסטון שרלוט ווושינגטון נגד אינדיאנה.
בוא נדבר על וושינגטון.
אפשר? יש! הפסקה אחרונה לספר ולפרגן לחברים החכמים שלנו מהקריאה האקדמית אונו, המוסד האקדמי המוביל בתחום הספורט. אוקיי, הקריאה האקדמית אונו מציעה למאזיני הפודיום 4 מסלולי לימוד, מסלול ראשון, תואר ראשון, BA וחינוך וחברה, מתמחות בספורט, תואר שהרבה ספורטאים כמו גלאזר, אנדי רם ואפיק ניסים כבר השלימו בהצלחה, מרוצים עד הגג. אם אתם רוצים להפוך את האהבה שלכם לספורט למקצוע, אז קבלו תואר שני MBA במנהל עסקים, מתמחות בספורט, תואר שני ייחודי נוסף הוא MA בחינוך עם הכשרה בספורט, המציע למאמנים ולמורים ולחינוך גופני פרקטיקות אימון מקצועיות, מנטליות וטכנולוגיות, וכל זה למנף את הספורט, ואמרנו לכם כבר על התואר ראשון בספורטרפיה, הקריאה האקדמית אונו היא היחידה בישראל שמציעה אותו, אז כל הדברים האלה, תבחרו פשוט את המסלול שלכם, כבר אמרתי לכם, הקורונה אמנם פגעה בהרבה דברים, אבל גרמה להרבה אנשים לעשות חושבים, לעשות טוויסט, אולי גם לכם, אולי זה מה שמתאים לכם, אז תבדקו, מאזיני הפודיום, אהבו את התוכניות של הקריאה האקדמית, אז אני בטוח שגם עכשיו, יכולים להתקשר 0353-11-888-0353-11-888, 888, או להיכנס לאתר www.ono.ic.il. תקשיב, אני יודע מה אתה לפעמים עושה לעשות כאן, אני גם לא יכול להגיד את כל האמת, אבל בדוגרי האמת שלי, מה שאני חושב זה שיש פה, צריך להגיד את האמת, וושינגטון וויזרדס הייתה הקבוצה הכי מעניינת עבור הצופה הישראלי, ועכשיו היא הפכה להיות הקבוצה הכי מעניינת עבור הצופה האמריקאי. בתווך, מה שקרה זה שישראלי היחיד שמשחק שם, לא משחק יותר, ועכשיו טלפז נשאר שם לבד, והאמריקאים מתעניינים, אני לא, אתם תעשו, קחו את הוידע הזה, תעשו את מה שאתם רוצים, אבל וושינגטון ב-16 משחקים האחרונים, ניצחה 13. ההפסדים שלה היו שני הפסדים בנקודה, והפסד אחד בשלוש נקודות בהערכה. איזה סיפור חולה. אגב, פליי אין, שאולי מנע טנקינג, ואולי פה שם, ועכשיו גם ראסל ווסטברוק, שפה נמצאים בחדר לפחות שניים, עמית בטח תקן אוהב אותו, אתה רואה, לא סובל אותו. נמצאים פה שלושה אנשים, שבוא נגיד שניים, טלפז עכשיו כבר לא יכול להגיד מה הוא אומר עליו, אבל תלכו להתבטאויות של טלפז פעם, אוקיי, אם הראש שאתם חפשו, אני לא חושב שהוא הריץ את המשחק שלו, משהו כזה, עכשיו הוא איתו, בסדר, חייב לאהוב אותו, והכל בסדר, זו טרפיסטיות מבורכת. אני מפרגן לראסל ווסטברוק, לאללה. תקשיב, כי הפעם זה לא היה רק מספרי וניפוח מספרים. את הטריפל דאבלים שלו הוא משיג ברבע השלישי כבר המשוגע הזה, פסיכופת, בסדר? רבע שלישי הוא כבר היה אסיסט אחד שי, לא סתם רבע שלישי, 6 דקות לסוף הרבע השלישי, הוא עם אסיסט אחד שי או וטריפל דאבל, המשוגע הזה, אבל אז גם בא סוף משחק, בסוף הזמן הסדיר הוא החתי, לקח עליו אבל, החתי, 124-124 לדעתי היה הערכה, חודר לסל, מקבל שתי זריקות, לא קל בכלל, זה גם מאוד חשוב.
אני אתקן אותך רגע, חדר בסל עשה סל,
קודם.
מאוחר יותר, נכון. במהלך האחרון, טיימאוט, קודם כל ביל פצוע בערכה.
כן. שוב, ששוב, מעל
סופר
30
מעניין
נקודות.
לראות, וקצת מפחיד גם בקובע שלי, מה איתו? כי הוא תפס את ההמסטרינג.
כן.
והמסטרינג שמאל, והם הודיעו כבר שזה פציעה, זה מחר re-evaluation, אז בוא
אין
נקווה...
אין לך עדכון בשבילנו?
לא, אין לי מבפנים יותר, אני מאוד מקווה, כי הוא אחרי משחק של 50 נקודות, כן, ברדלי ביל, כן. אבל בערכה הוא לא היה, ואז זה ברור שזה ראסל, ואז אחרי טיימאוט, תרגיל, מפנים את צד ימין לראסל, הוא לא חדר, הוא עלה מחצי מרחק אפילו שתיים
נכון,
רחוק,
נכון, הלך אחורה כזה,
וקפצו
כן.
עליו, ועשו נכון. פשוט פאול, פאול ברור אגב,
כן.
והלך לקו, אני לא אגיד לך שאני הייתי רגוע לפני הזריקות קו האלה, הוא
לא
שם
יודע.
אותם.
הוא היה נראה רגוע, שזה
כן,
מוזר.
רגוע.
רציתי, ראיתי את הזריקות, הייתי בטוח שהוא מחטיא אחת, כן? כן? ואז כאילו אמרתי, מה, הוא, לא, הוא רגוע מדי, איך הוא חושב שהוא יקלע, הוא לא יודע מה הוא, זה, יפה מאוד, ואז כדי להוסיף קצפת על הדובדבן, הוא הפוך, הבן אדם גם נתן את זה, בלוק אני קורא לזה,
בלוק
לקחת, זה
מציל משחק.
מציל משחק, יפה מאוד.
מושלם אגב.
עכשיו ראיתי את המשחק הזה, אתה יודע, בליג פאס אתה יכול לראות את זה עם שדרים, השדרים הם מועדים כזה, אז ראיתי את זה,
ג'יי קיי ודרו גודן.
שוואה, זה היה...
חברים. שוואה. קודם כל הם חברים.
זה היה מדהים.
לא באמת, אבל בלב כבר.
גם שלי, אני כל הזמן מדבר איתם כל הזמן עליך.
אז...
ועכשיו, שמע, וושינגטון, לא שאני אומר, אף קבוצה לא רוצה זה, אבל היא שינתה את הנרטיב של העונה. אני מזכיר לכם, שוב, אני לא יודע מה אתה פה, אבל אני מזכיר לך מתקועת של הקבוצה, שהיה כבר דיווחים ועסקו בזה ברצינות, שברוקס כבר הלך הביתה, כאילו, כבר רק צריך שזה יצא, אבל כבר הודיעו לו, או יודיעו לו. הציל את המצב, שמע, עמית, כאוהד, תשפוך משהו שתלפז לא יכול, תגיד משהו. אין לך מיקרופון, המיקרופון שלו לא פתוח? פתוח, פתוח.
פתוח?
מה, לא ידעת ש... רגע, כל הזמן הזה לא ידעת שהמיקרופון שלך פתוח?
לא.
אה, בגלל זה אתה שקט, ואני אמרתי, תשמע, עמית היום לא תורם. נו?
אז שומעים אותי.
כן, שומעים אותך.
אז אני רוצה להגיד שאני...
אתה רוצה שאני אשאל, הלו, אתם בבית, שומעים תמיד? כן, כן.
אני רוצה להגיד שאני כתבתי ב-1 בינואר, נכון. שהם היו 0-6, שהם עושים מקומות 7 עד 10.
יפה מאוד.
וכתבתי, תקטלו אותי במאי, ואף אחד לא יכול לקטול אותי עכשיו.
בינתיים לא, אבל חכה.
לא, אי אפשר, זהו, נכון, זה נגמר.
בכלל, לדעתי, לקטול אותך זה לא חכם, אבל בסדר.
ועכשיו, דיברנו על זה קודם, משחק אחרון של העונה, וויזרד נגד שרלוט. שרלוט יש לו זה יותר קשה.
תלפז נגד אח שלי ניר, וואו.
וזה יהיה, לדעתי, משחק על מקום שמיני.
וואי,
זה
וואי.
מה שאני חושב, זה כזה...
ועוד פעם, סופר חשוב, כי אז במקום השמיני אתה יכול להפסיד משחק אחד, ואז...
יש לך את המאזן של הקבוצה מאז שהתחלת את הפודקאסט? מראיין מאמנים, עוזרים מאמנים, מנהלים מקצועי, פתאום הקרמה, הכל יותר טוב.
תראה, אז עכשיו כמה דברים. לא מדברים מספיק שזה דומה. אתה זוכר לפני 4-5 שנים, מיאמי היט, הייתה עם 11-30 בנקודת החצי של העונה, ואז עשתה 30-11 בחצי השני. שאף אחד לא ציפה ולא כלום, ונכנסו לפלי אוף.
כן.
ואז אמרו, איזה יופי, ואיזה שבחים, וכל הסיפור הזה. אז קודם כל, זה די דומה, כי הם בריצה של, לא יודע, 15-3, משהו כזה בתקופה האחרונה. זה אחד. שתיים, אני אגיד משהו על וויסטברוק, הוא בזון מבחינת המסירות שלו, זאת אומרת, זה לא רק שהוא עושה את הטריפל דאבל, הוא מגיע ל-15 אסיסטים ויותר, אז תמיד על הריבאונד, אפשר להגיד שכשיש ריבאונד, והוא ורובין לופץ קופצים, וויסטברוק לוקח את הריבאונד, אוקיי? אבל הסיסטים זה אמיתי, אין פה, וזה באמת, וכמו שאתה אמרת קודם, כשזה בא עם ניצחונות, אז אתה אומר, אוקיי, זה לא סטאט פאדינג ולא שום דבר. גם אתה רואה ממש התקפות, שהוא לוקח את הריבאונד, ההתקפה, מבין 3 שחקנים, ואז מייצר עוד מצב, וזה נגמר באסיסט, אסיסט לנקודות. אז בצד של וויסטברוק תמיד צריך להסתכל על שתי החולשות שלו, זה איבודי כדור ולפעמים זריקות רעות. הוא הוריד, במשחק הספציפי הלילה דווקא היו לו 7 איבודים, אבל לא היה לו מהרבע האחרון ובהערכה. לא היה לו אף איבוד. ומבחינת בחירת זריקות, היא הרבה יותר טובה. חד משמעית. עכשיו, מה יקרה עוד פעם? במשחקים הגדולים, במשחק על מקום שמיני, יכול להיות שפתאום יקפוץ לו משהו, הרבה תלוי במה המצב עם ברדלי ביל. זה הכל. אם ביל יהיה שם בריא, ויהיה בסדר, אז אני חושב שווסטברוק כבר מבין שדקות אחרונות זה הזמן של ברדלי ביל.
בוא רגע אז כן נדבר על ה-181 טריפל דאבלים, אתה יודע, צריך לשים פה את הכוכביות הרגילות של עכשיו המספרים הרבה יותר גבוהים, המשחק הרבה יותר מהיר, זה NDT.
NDT.
אני מניח זה היה מין סיק הזה שכשעשו אותו, אז הפודקאסטים שלה, אז די אמרו טוב, זה בחיים לא יקרה, כאילו בחיים לא נראה את זה קורה.
אין ספק שאף אחד לא חשב שזה יישבר, כי זה מטורף. אתה צודק עם זה שהמספרים השתנו, ואיפה המספרים השתנו, ואנשים לא מבינים מספיק. היה את הניצחון מוקדם יותר השבוע, של הוויזרדס על אינדיאנה, 154-141.
שמע, אולסטרים פעם לא...
נכון, אבל מה היה שם? היו שם 119 פוזשנים, אוקיי? מקום שני בהיסטוריה של הליגה. 119 זריקות. תמיד הדיבור היה על... בארץ אזור ה-80 זריקות במשחק. פתאום ב-NBA מדברים על 100, פה קפצו בעוד 20. כמובן שכשיש עוד 20 זריקות, זה הזדמנות כמובן לנקודות, לריבאונד ולאסיסטים. אז זו הסיבה שצריך להסתכל על זה אחרת, כי באמת זה אנחנו בעידן של טריפל דאבלים. אני לא יודע כמה קריס לברט גמר את המשחק היום, אבל היה איזה דיבור תוך כדי המשחק שיהיו 3 שחקנים עם טריפל דאבל. לא, אבל כמה ריבאונדים היו לו?
14 ריבאונד, 8 אסיסטים.
שמונה אסיסטים, זאת אומרת, היה חסר שני אסיסטים. אם הוא היה עושה את זה, היו 3 שחקנים עם טריפל דאבל באותו משחק, כי סבוניס היה עם טריפל דאבל, וכמובן ראסל. אז אין ספק שאנחנו בתקופה שיש בה יותר טריפל דאבלים, אבל איך הכוכבית יימחק? כי ראסל יגיע לאיזה 240, אוקיי, בקריירה, אז הוא כל כך יפתח פער, לעומת ה-C, שאי אפשר יהיה לייחס את זה רק לתקופה הזו, כי לא מעט מזה הוא עשה עוד לפני שהתחיל ממש מבול הקצב והשלשות.
טופ 10 טריפל דאבלים בתולדות ה-NBA, עמית, בוחן פטע. אוקיי? מקום ראשון, ושני אתה יודע. מקום שלישי, יש לך אימור?
אני יודע שקיד רביעי.
נכון, יפה. מג'יק שלישי.
מג'יק שלישי, כמובן.
מקום חמישי, שחקן פעיל.
לברון?
נכון, 99 טריפל דאבלים. מקום שישי, מתחיל בווילט, נגמר בצ'מברלין, רוצה לנחש? אוקיי, צ'מברלין, ואז ברד, 59, הרדן כפעיל, 58, זאת אומרת, הרדן יעבור את ווילט, בוא נגיד.
כן.
מקום תשיעי, יוקיץ'. אגב, מטורף.
אז יש לך שניים שהם הנוכחים,
יוקיץ'
ולוקה מתקרב, יתחיל להתקרב. עוד לא, עוד לא, אבל הוא יתחיל להתקרב. אז יש לך, יוקיץ' ולוקה הם המכונות, אגב, גם סבוניס הוא עושה את זה עכשיו הרבה. אז אמרנו את זה. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד דבר. ביל, בקרב על, על תואר בארץ, קוראים לזה תמיד מלך הסלים.
מלך הסלים, 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 לא הסלים,
תואר
הסלים.
הנקודות, תואר הנקודות כן. מול סטף, אבל כנראה הפסיד את זה. כי אם הוא קולע 50 וסטף עונה שעה אחרי זה עם 49, ועוד ביל עכשיו עם הפציעה הזאת, אז זה לא יקרה. אבל אני חושב שהוא לא מקבל מספיק קרדיט. אוקיי, שוב, עכשיו אפשר לשים עליי את הכובע של הוויזרד, זה מתבחין מטעם הקבוצה, אבל סטף בטופ...
למה הוא לא מזומן לנבחרת?
לא. אגב, נבחרת ישראל צריכה לזמן את ברדלי ביל. אני חושב שזה נכון. אבל סטף קרי, תמיד מדברים עליו בתואר בקרב ה-MVP. נכון? הוא הרי 3 או 4.
מדברים עליו. אני מדבר על לוקה.
אז למה ביל לא מוזכר בזה? הרי המאזן של הוויזרד... נכון? אבל המאזן של הוויזרדס כן. עכשיו קרוב כבר.
נכון.
זהו, אם הם 500 טים, אז עכשיו שוב, אני לא אומר ברדלי ביל MVP. הוא כן, לא.
הוא רוצה שידברו עליו.
אבל לא, אני רוצה שאו שידברו עליו, או שיפסיקו לדבר על סטף.
חוץ מפה?
שיפסיקו לדבר על סטף, ל-MVP, עם כל הכבוד. לא כשגולדן סטייט מדשדשת על מקום שמיני.
בוא נראה איך ברדלי ביל.
אני עכשיו סטף הייטר, כאילו בקובע של ביל.
אני מחזק פה את אלפז, לא על סטף היקר כמובן, שסטף מקום שלישי, איפה הוא רוצה לשים את ביל, אני לא יודע, אבל יש פה רשימה מולי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 שחקנים, וברדלי ביל לא שם, במועדים ל-MVP.
עכשיו, אתה יודע, יגידו.
יוקיץ' אמביד, קרי יאניס, דונצ'יץ' הרדן, לפי הסדר, לילארד, לברון, קריס פול, קוואי, דונובן מיטשל, ודווין בוקר, אין פה ברדלי ביל.
אגב, כל אלה ראויים, אוקיי? אני ממש בסדר עם כל אלה. אני רק אומר, אולי יגידו, אם ביל כל כך קרוב בנקודות לסטף, זה לא שבריבון ובאסיסט יש איזה הבדל
בין... הוא גם היה מעליו עד לפני שבוע.
הוא היה מעליו, כן, אז איך... הוא לא מוזכר והוא כן. עכשיו, יגידו, אבל זה לא פייר, יש לו את ווסטברוק, אבל יש גם את אלה שיגידו, למרות ווסטברוק, נכון? אוקיי, כן, כשהכדור לא אצלו.
לוקח לו מלא דברים.
הכדור לא אצלו.
כן.
כל מיני דברים כאלה, אז בקיצור, סתם, זה רנט קצר.
שאלת המשך, לו אתם מחליפים, שמים את ביל בגולדן סטייט ואת סטף בוושינגטון, איזה קבוצה טובה יותר, שאלתי, אתם יודעים את התשובה המשך, כן?
דיברנו על פתיחות רעות.
אני מוכן להגיד פה עכשיו, סטף שחקן יותר טוב מברדלי ביל. הנה, אני אומר את זה.
חשוב להיות תמים, זה בסדר גמור. אין גוגל טרנסלייט הפודקאסט.
אני רק אומר, כשמדברים על העונה הזו, זה הכל.
דיברנו על פתיחות רעות של הוויזרד, אז העונה הם פתחו מזעזע. שנה שעברה הם פתחו עם 3-10, לפני שנתיים עם 2 ניצחונות מ-10, ב-17-18 עם 5-5, ב-16-17 הם פתחו עם 2-10, והפסידו לבוסטון שם בסוף, משחק 7, אז כאילו הקבוצה הזאת תמיד פותחת רע.
זה מסורתית, הם פותחים גרוע. משהו עוד אחד על הוויזרדס בכלל, החוויית הצפייה בהם, אוקיי, עכשיו, גם לקהל הישראלי, כל משחק הוא פסיכי, אוקיי, כל משחק, הערכה, נקודות, דרמות, אתה גם רואה, דניאל גפורד עשה שם שינוי אדיר, יש הילייטס, יש באמת, זה חתיכת חוויה, ועכשיו אני אגיד עוד דבר, דני חסר, דני אבדיה היה שם כדי להתחיל את הרצף הטוב, וההגנה שלו, סופר חסרה, סופר חסרה, אמר את זה גם טומי שפרד, ולא אמר את זה סתם בפודקאסט שעשיתי איתו, ואני חושב שללא ספק בכלל, שחבל כמובן שהוא לא בתוך זה, ומחינת הניסיון, אבל זהו, זה לא שהם עשו את הריצה, כי דני לא שתם, דני מאוד מאוד חסר, במיוחד הגנתית.
יש שאלות?
כן, יש לנו שאלות. שנייה. אמרנו גם שנדבר על זה שמיאמי נגד בוסטון היום ומחר, שני משחקים נורא חשובים.
נכון.
אז בדיוק בהמשך לדיון, 6-7, 5-6-7, כל המקומות האלה. אגב, יש אחרי מיאמי בוסטון הלילה, יש ב-10:30 בערב, אני משדר קליפרס ניו יורק. גם מעניין, כי קליפרס, לא דיברנו עליהם מספיק, הם נראים טוב. כן. הם נראים יותר ויותר טוב. גם טוב. שם הם צריכים שסרג' יחזור, הוא בינתיים עושה שם הופעת אופנה כל פעם, אני לא יודע אם יצא לך לראות את זה. כן. יש איזה קלוז-אפ ולוקח לך שנייה רגע להבין. אה, זה סרט שם, מתחת לכובע הצהוב והחולצה הכתומה. אז...
בדיוק יש לנו גם שאלה על קליפרס, שהם נראים קצת רדומים, אם זה יכול, אם זה ישתפר בפלי-אוף, תלוי באיבאקה.
אז אני חושב שרונדו הוא הסיבה שאתה חושב שיש הבדל גדול בין הקבוצה הזו, לקבוצה של העונה שעברה של הקליפרס, ועדיין קוואי, כאילו חוזר צעד אחרי צעד, אבל עוד לא משחרר. זה עוד לא קוואי הדומיננטי. אז הם יצטרכו אותו דומיננטי באיזשהו שלב, אז, אבל רונדו נותן שם אקסטרה אדיר.
עוד?
גם זה... דמרקוס קאזן, זה אגב, נותן שם.
סתור?
אסף מנטבר כתב שבעשרת המשחקים האחרונים, גולדן סטייט ראשונה בדיפנסיב רייטינג, וראשונה באפקטיב של היריב. כלומר, האפקטיב נגדה הכי נמוך.
אחלה, אסף.
האם דווקא ההגנה תהיה מה שתביא אותם לפלי-אוף? עכשיו, דיברנו על זה שהם יכולים להיות נגד הלייקרס, ואז נגד ממפיס כנראה.
שוב, קשה לראות נגד לייקרס בריאים בבחינת גודל.
אבל בוא נגיד, כן. זאת אומרת, הם יצטרכו את ההופעות האלה.
הם יצטרכו את זה.
זה אומר דריימונד, זה אומר לוני, אנדרו ויגינס, ושוב, יש שם את כל החבר'ה, הטוסקנו אנדרסון ומייקל מולדר, שכל אלה צריכים, דמיון לי, הם יצטרכו לעזור הגנתית כדי לאפשר לסטף להביא להם את זה.
דמיון לי איבד להם כבר 3 משחקים עונה, במו ידיו. לא נראה שהם יצטרכו אותו דווקא שם.
כן.
סיימנו?
סיימנו.
תודה לך, עמית. טלפזוס, סיימנו בזמן.
פעם באה תעדכנו אותי שהמיקרופון שלי פתוח לפני...
אני חשבתי שהמיקרופון שלך... כאילו, אני חשבתי שאתה יודע את זה, ושאתה פשוט מנומס, וחיכיתי שתתרברב. רציתי להתחיל עם ווסטברוק כדי שתתרברב על הפוסט בראשון בינואר, זה היה New Year Resolution שלך.
צריך לדבר עכשיו פה באוויר, על הפודקאסט של שבוע הבא, בדרך כלל אנחנו מנשתלים ימי ראשון.
נו, מה נעשה?
יכול להיות שנעשה יום ראשון, זה ערב חג, שבוע הבא, מבחינתי בסדר, אפשר עוד לתאם את זה, אבל זה גם יהיה... צריך לראות פשוט מה יקרה עם המשחקים, כי זה יהיה יום, זאת אומרת, אנחנו נדבר בבוקר לפני מחזור האחרון. אז יכול להיות שזה יהיה כזה שאנחנו מדברים לקראת מה צפוי ביום האחרון של העונה הסדירה, כי יהיו כנראה קרבות פתוחים, או שנחכה כבר לאחרי החג לשלישי, ולעשות, אוקיי, הכנה לקראת הפליין שיהיה באותו לילה.
כן, יכול להיות. עמית, אתה תכריע. אתה צריך גם לראות מה קורה בשאר הענפים שלנו.
לא, השאלה אם בערב חג אתה עובד גם, זה פה...
אני, מתי שאתה מקפיץ אותי, אני עובד, וגם אם איתי לא פותח, אנחנו ניכנס, גנבתי מפתח ושכפלתי.
אם נגיע במומנטום לקראת שרלוט, אז נקליט בראשון, ואם נראה שאנחנו לא כזה...
הוא וויזרדס.
זה שלישי.
זהו.
תודה רבה, עמית. תודה רבה, טלפז, תודה רבה שהייתי איתנו, אתם מאזינים את זה אולי בדרך למשחק העונה, אז יהיו אחרי משחק העונה, יש גם את טלפז, יש מלא ספורט.
כן, יש אחרי משחק העונה, אז קליפר זה ניקס.
וואו, איזה כיף, איזה כיף. יאללה, בסדר גמור, עד כאן להפעם, תעשו טוב.